ערב טוב, ברוכים הבאים. הלילה נושא ההרצאה, הישארות הנפש, או במילים אחרות, החיים שלאחר המוות. בהרצאה הזאת יש כמה קטגוריות. יש קטגוריה אחת, ההרצאה הזאת זה שילוב של קטעים מהתורה, קטעים מהמדע, מעולם המדע. למי שלא מבין קצת או לא מכיר את עולם המדע, כדאי להקדים הקדמה שעד לפני בערך 30 שנה האמונה בעולם המדעי, זה מה שנקרא בשפתנו הפרפסיכולוגיה, היה שאין הישארות הנפש, לא מאמינים שאדם אחרי פטירתו יש המשך. ככה האמינו כמעט כל הפרפסיכולוגים. במילים אחרות, מי שרצה לטעון שיש הישארות של חיים אחרי המוות, התייחסו אליו כבדיחה, ממש ככה. ב-30 שנה האחרונות יש תפנית חדה, לאט לאט המדענים הגיעו להכרה מלאה שיש הישארות הנפש, והצליחו גם להוכיח את זה בלי שום ספק. אז אני מקדים כבר את המאוחר, אני כבר אומר לכם מה שנראה בסוף ההרצאה, שאף אחד פה לא יהיה לו ספק שביום הפטירה של האדם בעצם החיים האמיתיים רק מתחילים. זאת אומרת, כל מה שחשבו עד עכשיו, שמגיעים לגיל 70, 80, והאדם מת ונגמר, והגוף נאכל באפר, ונגמר הכל, זאת אומרת, כמו שנקרא, השלג, המסך, נגמר, אין המשך, אין זיכרון, אין שום דבר, זה טעות אחת גדולה. למה בעצם, כל מה שמתחיל באמת, מתחיל אחרי שהנשמה נפרדת מהגוף. עכשיו, אני אראה קטעים לסירוגין, קטעים מהתורה ומהזוהר ומהגמרה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מהקבלה, ואלה קטעים שכולם, בלי יוצא מן הכלל, נכתבו 2,000 שנה ומעלה. למשל, הזוהר הקדוש נכתב לפני 2,000 שנה על ידי רבי שמעון בר יוחאי, היה לו תלמיד רבי אבא. הוא כתב את הכתבים של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה במירון 13 שנה במערה, שם על יד צפת. ושם הוא כתב ספר שהוא מסכם את כל הסוד, כל תורת הסוד שביהדות, שעברה ממשה רבנו עד לדור שלו 1,300 שנה, ובסוף החליטו להעלות את זה על הכתב. ו-1,500 שנה אף אחד כמעט ולא נגע בזה, כי זה ממש עומק שאי אפשר להגיע אליו, עד שנולד בעולם אחד בשם רבי יצחק לוריה אשכנזי, מה שנקרא הארי הקדוש, והוא חי לפני 500 שנה בצפת, והוא בא לעולם משמיים כדי לפתוח ולפרסם את הקבלה, מה שנקרא הזוהר. ואז התחילה הקבלה להיות נפוצה בכל העולם. במשך 500 שנה יש המון קבלה בכל העולם. עד הארי הקדוש בודדים רק נגעו בספר הזה. הספר הזה זה לא צריכים, אתם כבר שמעתם מספיק דברים עליו, אבל רק צריך ככה להקדים לכם. הספר הזה הוא בעצם סיכום של כל הסוד, כל עולם הנסתר, מלאכים, עולם האצילות, עולם היצירה, עולם העשייה, אלה דברים נשגבים. היום כבר מכירים בזה. אז אף אחד לא ידע מה זה. זה הזוהר, זה 2,000 שנה. הגמרא נכתבה קרוב ל-2,000 שנה, פחות מ-2,000 שנה, אבל קרוב גם כן. זו תקופה של 400 שנה מתקופת המשנה של רבי יהודה הנשיא, עד שחתמו את התלמוד רבינה ורב אשי, שני חכמים, שחתמו את כל התלמוד הבבלי, תקופה של 400 שנה של העברת התורה שבעל פה מיד ליד, זה מה שאנחנו קוראים הגמרא, התלמוד הבבלי. לפני התלמוד הבבלי היה תלמוד ירושלמי, אני מראה גם כמה מקורות ממנו, שהוא נכתב לפני התלמוד הבבלי, מה שנקרא על ידי רבי יוחנן.
אבל עדיין אחרי המשנה.
עדיין אחרי המשנה, ודאי, כי כל המטרה של הגמרא היא לפרט מה המשנה רצתה. הגמרא באה להסביר את המשנה. חוץ מזה שהגמרא כוללת בתוכה הרבה אינפורמציה שמשה קיבל בהר סיני והפיץ את זה לחכמים, היו 70 זקנים בדורו. והזקנים האלה הפיצו את זה לתלמידים שלהם, וככה זה עבר מיד לבן. כן, כמו להבדיל אצל הגויים, כמו להבדיל אצל הגויים שיש להם איזה חג טיפשי, נגיד קולומבוס דיי או קריסמאוס או כל הדברים האלה, אז איך הם יודעים מה לעשות כל שנה, שצריך עץ וצריך מתנות וצריך להדליק, אני יודע, אורות? מאיפה באמת הם יודעים? פשוט מאוד, פשוט מאוד, הם רואים מה היה לפני שנה. הילדים עכשיו מה רואים? מה עשו ההורים שלהם? הם עושים. ההורים ימותו, הילדים ימשיכו. ודאי, כל אחד מעתיק מה היה לפני שנה. שנה זה פרק זמן קצר מאוד כדי לשכוח. אי אפשר תוך שנה לשנות את החוקים. אתה רואה איך היה פסח לפני שנה, אתה עושה את אותו דבר. גדלת בבית כזה. רק בדורות האחרונים התחילו להיות חילונים. צריכים לדעת את זה. לא היה בדור של עד לפני כמה דורות כמעט ולא היה אפשר למצוא חילונים. רק בדורות השניים, שלושה האחרונים, אמרתי לכם, במיוחד אצל הספרדים, פתאום התחילה תופעה של חילוניות. לא היה כזה דבר. מי שיודע קצת היסטוריה, הסתכל 70 שנה ומעלה, כמעט ולא היה אפשר למצוא ספרדי חילוני. ואצל האשכנזים זה התחיל לפני 170 שנה, בתקופת משה מנדלסון. עד לפני 170 שנה היית הופך את העולם כדי למצוא אשכנזי אחד חילוני. ומי שלא היה לו זקן לפני 60, 70 שנה, 80 שנה, היו ברחוב מצביעים עליו כמשוגע. מי שהיה הולך ברחוב בלי זקן או עם זקן מקוצץ, היו מצביעים עליו כולם ואומרים, תראה, אישה עוברת. לא היה כזה דבר, אפילו אצל הגויים. תסתכלו בתמונות של הגויים. כל הגויים היה להם זקן. הרצל, שהיה אנטי דת, היה שונא דת, היה לו זקן. גורדון, מהתנועה הציונית, ברנר, כולם היה להם זקנים. לא היה מציאות כזאת שלגבר לא יהיה זקן טבעי כמו שהוא אמור להיות. רק עכשיו התחילו להמציא דברים חדשים, אז פתאום כל העולם הולך בלי זקן. זאת אומרת, כל התרבות החילונית זו תרבות מאוד מאוד חדשה. זה לא היה בעולם כזה דבר. אני יכול להראות לכם סרט משנת 1933, החילונים הראשונים בהונגריה. התנועה החילונית, איך היא רק מתחילה. כמה זה 1933 עד היום? 70 שנה, כמה זה? 70 שנה, זה שתי דורות. מה זה 70 שנה? חלק מהסבות שלנו עוד מהדור הזה. ושם רואים חילוניות רוקדות בהורה, במעגלים, עם גברים, ריקודים, כמו ריקודי הורה, במעגלים. ואני יכול להראות לכם את החילוניות שלפני 70 שנה, הן לבושות יותר בצניעות מהרבניות של היום. אין אחת שאתה יכול לראות אינץ' מהגוף שלה. לא את השרוולים, לא את הרגליים, לא בגדים צמודים, שמלות רחבות, כולם חילוניות. תבינו על מה מדובר. זאת אומרת, תראו, כל מה שאנחנו התרגלנו אליו זה סך הכל שתיים, מקסימום שלוש דורות. זהו זה. אז זה מציאות שהיום חדשה בעולם. עכשיו, התלמוד הירושלמי, כמו שאמרתי, זה אחרי המשנה. רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה. מתי הוא כתב את המשנה? אחרי 1300 שנה ממתן תורה. זאת אומרת, התורה שבעל פה עברה מאב לבן, ואסור היה לכתוב אותה כמו שהיא כתובה היום, מאלף עטב, כמו שהגמרה מסכמת את הכל במכה אחת. אסור היה לכתוב אותה, כדי שאסור שהיה שהאינפורמציה הזאת תעבור לידיים של הגויים. כיוון שאם איך שהתורה ניתנה, התורה שבעל פה הייתה נכתבת מאלף עטב גם כן, באותו דור, כל הגויים בעולם היו טוענים שהם יהודים. כולם היו שמים תפילין, זקנים במלאה לכולם, היו שמים ציצית, היו מתפללים, היו מתערבבים, והיום אף אחד בכלל לא יכול היה לדעת מי יהודי ומי גוי. אף אחד לא יכול היה לדעת. כי מי אמר לך, אולי לפני אלף שנה, הסבות שלך, הסבתא של הסבתא של הסבתא שלך, זה אחת מגזע המלאק, שהחליטה להיות כמו היהודים, כי ראתה את האמת של התורה, בלי גיור. התחיל היום אחד לטעון שהיא יהודיה, ונגמר. כמו שהרוסים היום, כן? שהרבה היום הרוסים שמשקרים, טוענים שהם יהודים. ועכשיו אנחנו כבר דור אחד אחרי שהרוסים באו לארץ, כבר על הילדים שלהם לא יודעים אם יהודים או לא. תבינו, אתם צריכים להבין, היום החילוניות היא בסכנה שהיא אף פעם לא הייתה כמותה. מאז שהתחילה החילוניות לפני 170 שנה בתקופת מנדלסון, לא הייתה אף פעם כזו סכנה לחילונים כמו היום. למה? שעד, נאמר, ההורים שלנו, הסבות שלנו שהחליטו להיות חילונים, עוד יכלו להתחתן עם יהודים ולהקים משפחה. כן, היה קצת מסורת, היה קצת חגים, היה משהו שמקשר אותם ליהדות. היום, החילונים המודרניים החדשים שמקושרים לאינטרנט ולטלוויזיה ולמה שקורה היום בישראל, אין להם שום קשר ליהדות, כלום. היהדות היא כלום בשבילם, זה משהו שעבר מן העולם. ממילא הם שולחים את הילדים שלהם לבית ספר חילוני, והילד הזה יכיר איזה מירי אחת, או איזה אוסנת, או איזה אינבל. ומי זו האינבל הזאת? ישראלית, היא נולדה בישראל, ואבא שלה ואמא שלה הם עולים חדשים שבאו מרוסיה לפני 15-20 שנה, והאמא היא גויה, ואף אחד לא יודע, כי הרבה מהם הסתננו וקיבלו תעודה של יהודי. זאת אומרת, מה קורה פה? שימו לב, אתה רוצה שעכשיו יהיה לך ילדים יהודים, אתה רוצה שיהיה לך נכדים יהודים, אתה רוצה שהשושלת שלך לא תיקטע, אין לך אפשרות היום. למה? הביאו לך 800 אלף רוסים, שהם בעצמם מודים שרובם גויים. כן. זאת אומרת, הוא עכשיו יכיר את האוסנת הזאת, אפילו אם יום אחד היא תחליט לחזור בתשובה, נאמר. נגיד שבגיל 18 היא תתחזק מאיזה רב, ופתאום היא תגיד לו, שמע, אני דתייה, רוצה חתונה מאופרדת, הכל. אבל היא בעצם גויה מסכנה הזאת. היא בעצמה לא יודעת, תבינו, הם לא יודעים בעצמם. הילדים הרוסים החדשים שעכשיו נולדים בישראל, הם מבחינתם יהודים לכל דבר. אתה לא יכול לדעת.
השם לא יכול לסקספשן
איתה? אין התערבות בבחירה של האנשים. כל אדם
אבל חוזרת בתשובה.
מי שמכניס את הילד שלו למקום כזה, ובחילוניות זה כבר התערבב עם הגויים, אז ממילא הילד שלך יתאהב באחת כזאת, הוא יתחתן איתה, והנכדים שלך יהיו גויים, וגמרת את הכל. טוב, אני מתחיל בקטע מהתורה בפרשת בראשית, כמו שאתם רואים על המסך. התורה כבר בפתיחה שלה מודיעה במפורש לאלה שקיבלו את התורה, העם היהודי וכל העולם שקרא אותו, שהאדם הוא בעצם שני דברים, גוף ונשמה. לא רק גוף כמו שחשבו. התורה אומרת, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אנחנו רואים שתי מילים כאן, אפר ונשמה. זה כל האדם. שימו לב, עוד פעם, האדם יש לו גוף קופסה שרואים אותו, אבל האדם האמיתי, מה שקוראים אני, זה באמת לא הגוף. הגוף זה אוסף של מולקולות, זה חומר, שהאדם מת, הרי במילא תכף נראה שהגוף שלו נהפך חזרה לאפר, וכולם שואלים את השאלה, איפה כל האינפורמציה שהייתה בו, איפה היא נמצאת? איפה כל האינפורמציה? שאלברט איינשטיין נפטר, עשו לו ניתוח במוח לראות איפה כל השכל שלו, מה שונה בשכל שלו מאחרים, שהוא היה כזה גאון, ולא מצאו כלום. מה מצאו שם? אוסף של דם ובשר ושום דבר. והרי כולם מבינים שיש לי חוכמה, אני שומע דברים, אני מקליט דברים, זה נשמר באיזשהו מקום. איפה זה? בבשר? כשאדם קונה סטייק באטליז, מה הוא חושב? שבתוך הסטייק הזה יש אינפורמציה? ודאי שלא. אלא איפה האינפורמציה שהייתה לפרה, שהיא ידעה ללכת ימינה או שמאלה או מה לעשות? זאת אומרת, היה איזו ישות שנותנת לאדם פקודות. איפה היא הישות הזאת? האם היא מתה ביום המוות, או שבעצם היא רק יוצאת מהגוף ונשארת באיזשהו מקום? זו השאלה. אז התורה כבר הקדימה לנו תרופה למכה במפורש. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, השם בורא עולם יצר את האדם אפר מן האדמה, ויפח ניפח בנחיריים שלו אפר מן האדם, בנחיריים שלו נשמת חיים. ומה השלב השלישי? זאת אומרת, שלב א' ברו גוף, בובת חול. שלב ב' נפחו באפיו נשמה, נשמת חיים. שימו לב, החיים זה הנשמה, לא הגוף. התורה כבר אומרת לך, החיים באים מהנשמה, לא מהגוף. ומה השלב השלישי? והיה האדם לנפש חיה, התחיל לזוז. כן? עכשיו, בספר קהלת, שזה חלק מהתנך, בספר קהלת, כתוב כך, זה חלק מהתנך, מיוחס לשלמה המלך, וישוב האפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. מה זה הפעולת רוורס של המוות? הוא מתאר פה את המוות. מה זה המוות? האפר שב אל הארץ כמו שהיה קודם, זאת אומרת מפה גם רואים שהגוף נוצר מאפר, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זאת אומרת הרוח, יש איזה משהו שנקרא רוח. רוחות, רוח. הרוח תשוב אל האלוקים אשר הוא שם אותה בתוך הגוף. אז הבנו מה פעולת הרוורס. מקום אחר בתורה.
קהלת
זה כתובים, זה תקופת שלמה המלך, תקופת המלכים. מי שכתב את זה, זה חזקיהו והישיבה שלו. חזקיהו המלך. הלאה. התורה, שימו לב. כולנו יודעים שיש בתורה 613 מצוות, תרי"ג מצוות. ת' זה 400, ר' 200, י' 10, ג' 3, ביחד 613. גוף האדם מורכב מ-613 חלקים. 248 איברים, 365 גידים. כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה בתורה. יש 248 איברים, 248 מצוות עשה בתורה, כל מצווה משתייכת לאיבר בגוף האדם. כנגד כל גיד בגוף האדם, 365 גידים, יש מצוות לא תעשה בתורה. סך הכל כמה מצוות יש? 613. כמה חלקים יש בגוף האדם? 613 חלקים. אבל זה לא רק 613. 248 איברים. כל איבר זה מצוות עשה. 365 גידים, כל אחד זה גיד. גיד זה מחבר את האיברים. 365 גידים, כל גיד זה לא תעשה. לא תרצח, לא תגנוב, לא, 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 לא. ככה זה בנוי. עכשיו, מתוך המצוות האלה, אחת המצוות לפניכם. התורה אומרת בספר דברים י' ח', כך כתוב. לא ימצא בך שואל אוב וידוני ודורש של המתים. יש כאן שלוש שמות שונים. שואל אוב, ידוני ודורש של המתים. זאת אומרת, מתוך התרי"ג מצוות, יש כמה איסורים שמתקשרים להתקשרות עם מתים. התורה, שנכתבה לפני 3,317 שנה, ניתנה לנו לעיני 15 מיליון אנשים בקירוב. אך בערך עמדו, זה הדת היחידה, כמו שאמרתי בשיעורים הקודמים, שניתנה בפרסיה לעיני מיליוני אנשים. 80 אלף דתות וכתות שהתחילו אחרי היהדות, כולם התחילו מסיפור של אדם אחד בלי עדים. אין אף עד לאף דת בעולם, לא נצרות, לא אסלאם, לא בודהיזם וכו' וכו'.
זה איסור של סיאם.
עכשיו, תכף נראה. עכשיו, הדת שלנו ניתנה לעיני מיליוני אנשים, והנה שקיבלו את הדת, מיד פתחו וראו שכתוב שם שאסור לדבר עם מתים. נשאלת השאלה, מה, אנחנו טיפשים? הרי כל טיפש מבין שהמת עכשיו ישכב פה על הרצפה, ננסה לדבר איתו עד מחר, הוא לא יענה שום דבר. ותורה שניתנה מזה שטוען שהוא בורא עולם, תורה אלוקית של כל יכול, היה הווה ויהיה, כמו שהשם שלו, מה זה השם שלו? י, ה, ו, וה. היה הווה ויהיה, בארבע אותיות האלה, השם של השם, שאסור להגיד אותם, כמו שקוראים את זה, שאנחנו אומרים השם, אז מה זה השם הזה? זה היה הווה ויהיה. תלוי, אין, הוא לא תלוי בזמן, הוא בכל הזמנים באותו שנייה, גם פה, גם בעבר, גם בעתיד, גם בכל פינה בעולם, בכל מקום, בכל העולמות, תמיד הוא שם. זה דבר שקשה לנו להבין. אז ממילא, אחד האיסורים שהתורה אומרת פה, שאסור לדבר עם המת, והרי אני מבין שאסור, שאני לא יכול לדבר עם מת. תורה מאלוקים שטוען שהוא כל יכול, מה הוא בזבז? כמה משפטים בתורה כדי להגיד לי שאני לא יכול לשאול שאלות מהמתים, אלא מה אני מבין מיד? שכנראה שיש דרך לתקשר עם אנשים שנפטרו מהעולם ולקבל מהם אינפורמציה. אם לא, ממתי הוא נותן לי איסור בתורה? למשל, בתורה לא כתוב שאסור לדבר עם הקיר, כי זה יהיה מאוד טיפשי. אם היה כתוב בתורה אל תשאל שאלות מהקיר, כולם היו צוחקים. אדרב, אז זה היה הוכחה שהתורה היא לא מאלוקים. והנה שקיבלו את התורה שכתוב שאסור לדבר עם המתים, אז ממילא היינו צריכים גם כן לצחוק. מה זה אסור לדבר עם המתים? נו, מישהו, ראיתם מישהו שמדבר עם מת? אלא אם זה כתוב כמה פעמים בתורה, ועוד כתוב על זה עונשים חמורים למי שמתקשר עם מתים, כתוב שמת בחצי ימיו, קצרים לו את החיים וכו' וכו', כל מיני איסורים ואזהרות שמתקשרים עם מתים, יש בזה סיכונים עצומים. התורה מזהירה מזה. מכאן אנחנו רואים שכנראה שיש דרך. ממשיכים, בספר איוב כתוב ככה, אני בקטע של התנ"ך כרגע, תכף נעבור לעולם המדע. בספר איוב כתוב ככה, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. זאת אומרת, אנחנו רואים קטע מספר אלוקי, ששם כתוב, הלבשת אותי באור ובשר ובעצמות. אם ככה, מי זה אני? אם אני לא האור ולא הבשר ולא העצמות, אז מי זה באמת אני? אלא רואים שהאני זה משהו אחר, לא האיברים של הגוף. זה הוכחה ברורה. בספר ישעיה, גם כן חלק מהתנ"ך, אחד הנביאים, זה לפני 2600 שנה, כן? בתקופה שקרוב לבית המקדש הראשון, כתוב ככה, מן האדם אשר נשמה באפו. בפרשה שלנו השבוע, לפני כמה ימים, פרשת וישלח, כתוב שנפש רחל יצאה ותמות רחל. איך מתארים את המוות של רחל? בדרך לאפרתה כתוב שנפש שלה יצאה, זה הפעולה הראשונה. ככה התורה כותבת, ותצא נפש רחל ותמות רחל וכו' וכו'. בת 36 היא נקברה בדרך, מה שנקרא בית לחם, על הדרך קבר רחל, איפה שאתם רואים שהערבים עושים הפגנות, שמה היא קבורה כמה זמן? מאז תקופת יעקב, יותר מ-3,300 שנה. והתורה כתבה את זה, איפה היא נקברה, ויודעים היום בדיוק איפה הקבר, הולכים לשם ורואים. כולם עומדים שם ומתפללים על הדרך. ממצרים למרכז ארץ ישראל, על הדרך, שם היא נקברה. ומה שמעניין, התורה מתארת במפורש, קודם כל הנפש יצאה, ורק אחר כך באה מוות. תכף נראה לפי המדע איך הם מגדירים מה זה מוות. אנחנו מתקדמים, אנחנו עוברים לקטע מתוך התורה שבעל פה, מסכת קידושין, עמוד למד. שם כתוב כך, תנו רבנן, חז"ל, כל פעם שכתוב תנו רבנן זה מאמר של חז"ל, כל מה שהרבנים בגמרא כתבו, או בזוהר, או בכל ספר אחר עד היום, שום דבר בלי יוצא מן הכלל הוא לא מדעתם. צריכים לדעת את זה. יש אנשים שחושבים שרבנים יושבים וחושבים על המצאות וחידושים, איך לתבלן את התורה ולהוסיף כל מיני חוקים. זה נובע מבורות גמורה. כיוון שאנשים חושבים את זה, כיוון שהם חושבים שהרבנים אין להם מה לעשות מללכת ולשנות התורה. אז אני רוצה להקדים תרופה למכה. צריכים לדעת שהתורה שבכתב יש בה איסורים חמורים. וממש אזהרות חמורות שמי שיוסיף אות על התורה מדעתו או יגרע אות מהתורה, מה עונשו? איבד את הכל. לא נשאר לו כלום. הוא יכול 70 שנה להיות צדיק, בסוף הוא יוסיף מילה אחת מדעתו לתורה, או יומציא הלכה אחת שלא הייתה, או יוריד הלכה אחת, יגיד זה כבר לא נוגע יותר, או משהו כזה כמו שהרפורמים עשו, מיד איבד את הכל. הכל, מאלף עטף איבד, 70 שנה בזבז לריק. למה? זה מה שאנחנו קוראים בלשון התורה, אפיקורסים, המינים, האפיקורסים, אין להם חלק לעולם הבא. אף רב שהקדיש את כל חייו ללכת בחוקי התורה, אין לו שום כוח ושום היגיון לבוא ולסלף את התורה ולהמציא לה חוקים שלא היו. במיוחד שיש על זה אזהרות חמורות. אלא כל האינפורמציה שעברה מהידיים של הרבנים והעלו את זה על הכתב, זה הכל מה שנקרא מסורת. מה פירוש המילה מסורת? מסירה. זה נמסר בהר סיני למשה, ומשה נתן את זה ל-70 זקנים, ו-70 זקנים, ככה הרמב״ם כותב. משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי הכנסת הגדולה, ושמעון הצדיק היה משיערי הכנסת הגדולה, זאת אומרת הוא מאלה שנשארו מאנשי הכנסת הגדולה. ואחר כך נגמרה תקופת הנביאים. בזמן שפסקה אנשי הכנסת הגדולה, להבדיל מהכנסת של הליצנים של היום, כן? אבל הליצנים של היום יושבים בדיוק באותו סדר כמו שהחכמים ישבו לפני 2500 שנה. זה מה שנקרא אנשי הכנסת הגדולה. ובאנשי הכנסת הגדולה היו כמה נביאים, חגי, יואל, היו כמה נביאים שם. ושגם נגמרה תקופת אנשי הכנסת הגדולה, פסקה הנבואה מישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הפסיק לקחת אנשים צדיקים ולתת להם נבואה. עד אז היו אנשים מקבלים נבואות. או-הו-הו. אז כל האינפורמציה עברה אחרי תקופת אנשי הכנסת הגדולה, התחילה תקופת התנאים, אחר כך באה תקופת האמוראים, הסבוראים, תקופת הראשונים, שזה רש"י, רמב״ם, זה תקופת הראשונים לפני 900 שנה בערך, אחר כך נכתב השולחן ערוך לפני 500 שנה בצפת, רבי יוסף קארו, ומאז התחילה תקופת האחרונים ועד דורנו. זה נחשב תקופת האחרונים, היום זה כבר אחרוני האחרונים. ועכשיו זה קטע שנכתב בתלמוד, שימו לב, זה הכל עבר מאב לבן, מרב לתלמיד, כן? וזה קיבל משה בהר סיני וכך כתוב, תנו רבנן, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. הגמרא ממשיכה והיא נותנת פירוט מדויק, כל איבר ואיבר בגוף האדם, מי נתן אותו, אבא או אמא, הלובן שבעין, השחור שבעין, השיער, צבע האור, כליות, לב, כל האיברים שיש בגוף האדם מתחלקים. חלק באים מהאבא, חלק באים מהאימא. ומה הקדוש ברוך הוא נותן? נשמה. לכן מה אומרים? שימו לב. אומרים איש ואישה, מה זה איש? איך כותבים איש? א', י', ש'. איך כותבים אישה? א', ש', ה', נכון? בין האיש ואישה, כדי שיהיה שלום בית ונישואים מוצלחים, יש כלל אחד שהוא כל הבסיס של הבית. אם יש אותו, יש סיכוי לנישואים מוצלחים. אין אותו, אין לעולם, לעולם, לעולם אין סיכוי שיהיה נישואים מוצלחים. לעולם. מה הכלל? אם יש שכינה בבית, יש הצלחה וברכה בבית. אין שכינה בבית, אין ברכה. יש רק ויכוחים ולשון הרע וכללות וחוסר כבוד וביזיונות ומה לא, מה לא, מה לא. למה? כי אין שכינה בבית. מה הראיה לזה? שימו לב. אם לוקחים את היוד מהאיש, מה נשאר? אש. מוציאים את היוד. לוקחים את האי מהאישה, מה נשאר? גם כן אש. מוציאים את יא, ואנחנו נברך יא, זה שם השם, כן יא, יוד, יוד והי. מוציאים את היה מהאיש והאישה, נשאר אש ואש. רק אש יש בבית. אש וחוסר ברכה. אומרת התורה, שלושה שותפים באדם, תדע, אבל את החלק העיקרי, מי נתן? הקדוש ברוך הוא. ממשיכה הגמרא במסכת נידה דף למד. שימו לב מה אומרים חז"ל. למה אבלה דומה במעי אמו? התינוק במעי אמו למי דומה? לפנקס שמקופל ומונח ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ומלמדים אותו כל התורה כולה, יש מלאך שמלמד אותו את כל התורה בתשעה חודשים. מה זה הריון? הריון זה גימטריה 271, ה' זה 5, ר' זה 200, י' זה 10, ו' זה 6, נ' זה 50, ביחד 271. מה זה ההריון הכי נפוץ בעולם? 271 יום, בדיוק 9 חודשים. הריון כבר מסביר מה זה הריון, 9 חודשים. אומרת הגמרא, שימו לב, נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם עד סופו, מלמדים אותו כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה. מכה אותו כאן על השפה העליונה, איפה שיש כאן שקע. ומשכיח ממנו משהו בתורת הסוד, את כל התורה. דרך אגב, למי שמכם לא יודע, לפני 30 ומשהו שנים, נולד בארץ בנתניה ילד למשפחה חרדית שפלא פלאים. בגיל שנה, שנתיים, הוא התחיל לדקלם גמרות, משניות, חומש, הכל בעל פה. עד שלקחו אותו לאחד האדמורים בבני ברק, והאדמורים התכנסו ביניהם מה לעשות איתו, והכניסו אותו לחדר והשכיחו ממנו את זה. לא יודע מה הם עשו שם, השכיחו מהילד הזה את כל התורה, אבל הילד הזה עד היום חי. הוא יושב בישיבה, והיה לי את הזכות ללמוד עם אחד שהיה חברותה שלו. אני למדתי עם הרב שוורץ שנה שלמה במונסי, חצי יום כל יום, וכשדיברנו על הנושא הזה, הוא פתאום אומר לי, זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי אני למדתי איתו בארץ בישיבה עם הבחור הזה. כל הארץ רעשה. אנחנו מדברים לפני שחלקנו נולדנו. הוא ידע, זה כבר דרך אגב, לא יודע מה קרה שם. אתם צריכים לדעת דבר אחד. צריכים לדעת דבר אחד. אני כבר אמרתי באחד ההרצאות הקודמות, למי שזוכר, למה באמת השכיחו ממנו את הכל? שתי סיבות. סיבה אחת, בראש ובראשונה, עין הרע, הוא לא היה מחזיק מעמד מעין הרע, כי דבר כזה לא נראה, אני חושב, מבריאת העולם כזה דבר. אבל הסיבה היותר רצינית היא, כיוון שהתורה, מאה שפסקה הנבואה, היא מלאה במחלוקות. יש מחלוקות, בית שמאי, בית הלל. יש הרבה דברים שנשארו בגדר תעלומה. לא הגיעו לאמת של הקדוש ברוך הוא. והדור שלנו, כתוב בגמרא, שמתי כל המחלוקות האלה יצאו מכלל מחלוקת? רק שיבוא אליהו הנביא. מה זה אליהו הנביא? קוראים לו תשבי. תשבי, ראשי תיבות. אליהו, שכל פעם שיש מחלוקת בגמרא זה נגמר בטייקו. המילה טייקו שמהכדורגל באה מהגמרא. מה זה טייקו? ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ובעיות. ראשי תיבות טייקו. לכן שיש טייקו בכדורגל, סימן שלא הגיעו להכרעה. ויש הרבה סוגיות כאלה בגמרא שלא הגיעו להכרעה בין החכמים. וזה יושב ותלוי כבר 2000 שנה עד שיבוא המשיח. שיבוא המשיח, הוא יגלה לנו מה היה האמת של הקדוש ברוך הוא בהר סיני בסוגיות שאנחנו לא יודעים היום. עכשיו, אם הילד הזה היה גודל, הוא היה עושה אנדרלמוסיה בעולם. ברדק כזה שכל העולם היה מתמוטט, העולם היהודי. למה? יש היום הרבה ספרים שכותבים הלכה כמו דעה אחת. ופתאום הוא היה אומר, לא, ככה באמת היה בהר סיני. ככה אמרו בשמיים, ככה המלאך לימד אותי. היו צריכים לשרוף חצי מהספרים או לשים אותם בגניזה.
מה שאתה אומר, אנחנו צריכים לתת לו לגדול.
לא. לא, זה שהוא יודע. זה שהמלאך לימד את התורה, ודאי, מפורש. דרך אגב, הספר שקראתי את המאמר עליו, הוא כותב שאפילו ספרים של רבנים בדורנו הוא דקלם. חזוניש למשל, חי לפני 30-40 שנה בתקופת בן גוריון בבני ברק, הוא דקלם קטעים מהספרים של החזוניש. מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? שדברים שנכתבים בדורנו הם חלק מהתורה. זה מה שנקרא תורה שבעל פה, שהיא עוברת מדור לדור. הלאה, נחזור לענייננו. והתורה אומרת שהתינוק הזה שיושב במעי אמו, הוא מרגיש כל מה שקורה מבחוץ. שומעים? יש לי פה סרטון שעשו לא מזמן ב-National Geographic על אישה שהיה מחובר למכשיר של סנוגרם בזמן היום שלה, כן? ובזמן הצילומים שצילמו אותה, היא בישלה במחוות בצל מטוגן. ובזמן שהיא הייתה מבשלת, היו רואים את התגובות של התינוק. עשו עליה מעקב והראו סרטון, יש לי אותו, ב-National Geographic, אני גם יכול לתת לכם, יש את זה באינטרנט, ושם מראים את כל התנועות של התינוק במהלך היום של האישה, ושם הם ממש המומים, הגויים. הם אומרים, אנחנו רואים במפורש שהתינוק יודע כל צעד וצעד שאמא שלו עושה. לא רק זה, היום כבר הם יודעים, ממש הלכה למעשה הגויים, מבחינה מדעית, שאיזה מוסיקה שמשמיעים לתינוק תשפיע על האינטליגנציה שלו בעתיד. למשל, אם ישמיעו לו מוזיקה של הרלם, אז הוא יהיה טיפוס של הרלם. אם ישמיעו לו מוצרט ובטהובן, יש לו הרבה יותר סיכוי להיות אינטלקטואל. זה כבר הם מוכיחים, ממש יש להם סקרים שמראים את זה. אבל אנחנו לא צריכים אותם שיחדשו לנו משהו, כי אצלנו בתורה, התורה כבר אמרה מפורש שהתינוק מרגיש כל מה שקורה. לכן, כתוב שהיא רבקה, שיעקב ועשיו היו במעי רבקה, שהיא הייתה עוברת ליד מקומות שלומדים תורה, יעקב רוצה לצאת, מאיפה הוא יודע? שהולכת ברחוב, יש ישיבה של שם ועבר, יעקב רוצה לצאת. שעוברת ליד מקומות של גויים, של עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת. מה רואים פה? שהתינוקות בתוך הבטן מרגישים כל מה שקורה מבחוץ. תורה מפורשת זאת. אני אתן לכם מחקר שעשו, אני אתן לכם כמה דברים על התינוקות, לנשים שהן בהיריון, אני אתן לכם כמה המלצות. קודם כל, עשו ניסוי, בזמן שאישה הייתה בחודש שלישי של ההיריון, דהיינו התינוק הוא בן 90 יום, כלום, בגודל של קווטר, זה הגודל שלו. אחרי 40 יום לפי התורה, העובר התהווה לבן אדם. 40 יום ראשונים אין עדיין נשמה, אין עדיין מין, זה יכול להיות זכר, נקבה, לכן התורה אומרת עד 40 יום התפילה יכולה לעזור לך. אם אתה רוצה בנים, 40 יום ראשונים זה הזמן להתפלל. ביום ה-41 ומעלה, עבר זמנו בטל קורבנות, תתפלל עד מחר, זה כבר זכר או נקבה, לא יעזור לך. גם אם אתה רוצה שיהיה חכם, אתה רוצה שיהיה עשיר, אתה רוצה שיהיה זה וכו' וכו', 40 יום הראשונים. אחר כך, הכוח של התפילה הוא 99% פחות. למה? כל עוד הדבר לא יתבע, משמיים יגזרו, מה יהיה? ברגע שזה נהיה מוצר מוגמר, נגמר, זהו. אמרנו, זה כמו שאדם מגיע לשכונה ושמע יריעה. אז הוא מתחיל להתפלל, השם תעזור שזה לא אצלי בבית. מה יעזור לך? זה כבר היה, לפני 10 דקות זה כבר היה. אם זה אצלך בבית לא עלינו, אז כבר מת מישהו אצלך בבית, נגמר, מה יעזור לך להתפלל עכשיו? ואם זה לא אצלך בבית, אז גם בלי תפילה זה לא אצלך בבית. זו תפילה שעבר זמנה כבר, הבנתם? עכשיו, עשו ניסוי, החדירו מחט לעובר של אישה ודקרו אותו באף, חודש שלישי להיריון. התינוק הזיז את הפנים שלו לצד שמאל. זאת אומרת, כאב לו. חודש שלישי, מה אנחנו כבר למדים מזה? שיש לו רפלקסים, יש לו כאבים. מערכת העצבים שלו עובדת, הוא ירגיש את הכאב. חודש שלישי, זה רוב ההפלות מתבצעות אחרי חודש שלישי. צריכים להבין, הוא כבר, יש לו אינסטינקטים והוא מזיז את הפנים. פעם שנייה דקרו אותו, חזר על ה... רפלקס הזה, פעם שלישית, פעם רביעית, בפעם החמישית קרה משהו מדהים, שבאו לדקור אותו רגע לפני שהמחט נגעה לו באף, הוא כבר הזיז את הפנים לצד. ועולם המדע עמד נפעם, ממש המום. למה? חודש שלישי להיריון, התינוק בן 90 או בן 100 ימים, יש לו כבר שכל והבנה, והוא מבין שהסכנה בדרך. זאת אומרת, המוח שלו כבר כל כך בשל, בגודל של קווטר הוא עדיין. המוח שלו, באיזה גודל הוא היה המוח שלו? כמו איזה פירור של הוגיה. כבר בגודל כזה, המוח שלו כבר ידע שהסכנה בדרך. אתם יודעים, בשביל שמוח יעשה פעולה כזאת כדי להבין שהסכנה שהייתה לפני שבוע חוזרת, המוח עושה מיליארדים של פעולות כדי להבין כזה רפלקס. וכבר בגיל כזה הוא היה לו את הרפלקס הזה. ניסוי נוסף שערכו, הזריקו סוכר למי שפיר של אישה והתינוקות אכלו פי שתיים. ינקו מהמים האלה פי שתיים. זאת אומרת, הוא מרגיש את הסוכר, יש לו חוש הטעם. ואדם גמור. כן? עכשיו, שאמא ישנה הוא גם כן ברפלקסיה. שהיא בפעילות, הוא בפעילות. וכל העניין שלו עם הרגליים שהוא דוחף את הבטן כבר לא נוח לו, מתחיל להיות לו צפוף, אז הוא מנסה עם הבטן לדחוף כדי שיהיה לו יותר מקום. כל זה מראה שיש לו שכל, ויש לי עוד המון המון ראיות על זה, הגמרות מלאות בהוכחות על זה. מה שהמדענים מגלים היום, כל העולם מתפעל, National Geographic, ואני צוחק. כל מה שהם אומרים, שחור על גבי לבן, אנחנו רואים בגמרה. זה דברים ברורים אצלנו, זה לא איזה דברים שעכשיו הם מפתיעים אותנו. נמשיך ונתקדם. אומר תלמידו של הארי הקדוש לפני 500 שנה, רבי חיים ויטל, גוף האדם איננו האדם מצד הגוף, זה נקרא בשר האדם. צריכים לדעת, כל מילה בתורה היא מדויקת על מיליונית האחוז. אין מילים שפעם אחת מופיעות ככה בתורה, ופעם אחת היה לבורא מצב רוח אחר, אז הוא החליף את המילה. אין כזה מילים נרדפות. הרמב"ן כותב, אין בלשון הקודש שתי מילים זהות. כמו שלימדו אותנו בבית ספר א' ד' גורדון. זו מילה נרדפת. למשל, אם תשאל מורה באוניברסיטה, תסביר לי את ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת, הוא יגיד לך שלושתם זה אי נוח. זה מילים נרדפות. מה, חסר באנגלית הרבה מילים שיש להם את אותה משמעות? בכל השפות יש מילה, ויש לה עוד ארבע מילים שהן אותה משמעות. זה במילים בשפות שבני אדם בשר ודם המציאו. אז הייתה להם את הבחירה אם לקרוא לדבר אחד חמש שמות שונים. בלשון שהיא אלוקית, בלשון שהעולם נברא בו, אין אף מילה שזהה לשנייה. חוכמה פירושו היכולת לשמוע סיפור ולהבין אותו. בינה זה מלשון תבונה, זה כבר דבר אחר לגמרי. זה היכולת להוציא דבר מתוך דבר. סיפרו לך חלקים מסיפור, ואתה לבד על ידי חקירה אצלך בראש ידעת להשלים את החסר. למשל, אמרו לך מצאו עקבות של בוץ בזירת הרצח. לא אמרו לך שירד גשם בחוץ באותו יום. איך אתה יודע שירד גשם? כי אם לא היה גשם, איך היה בוץ? אז אתה כבר הבנת את זה לבד. כדי להיות בלש טוב צריך הרבה בינה. זה נקרא יכולת להוציא דבר מתוך דבר. זה בכלל דבר אחר לגמרי מחוכמה. ודעת, מה זה דעת? תשאל חילוני היום, מה זה דעת? יגיד שכל, חוכמה. לא, בכלל לא קשור. דעת פירושו היכולת לקחת את החוכמה ואת הבינה שיש לך וליישם אותו למעשים. זה רוב בני האדם בעולם לקויים בדבר הזה. לכן הגמרא אומרת, מי שאין בו דעת צריך להשליחו לכלבים. שמעתם? אדם שראה את האמת של התורה וראה שהכל אמת והוא יודע שהתורה מהשם ואדם הוא ממשיך בדרכו הטיפשית, זה האדם שאין בו דעת. דעת לא פירושו שיודע לעשות מיליונים. זה גם יש אנלפבטים שעושים מיליונים. זה אם השם רוצה. הרי כתוב מפורש, לא לחכמים לחם. חוכמה לא מביאה כסף. יש הרבה פלגמטים שיש להם בלי סוף כסף, ויש הרבה גאוני עולם שבקושי לא היה להם מה לאכול, כמו אבן עזרא, כמו חכמים אחרים. ראינו את זה לאורך כל ההיסטוריה. גם רוב המדענים שהיו חכמים והמציאו תגליות, הם לא קצרו את הפירות מהתגליות שלהם. רק אחרי שהם נפטרו, אנשים עשו כסף ממה שהם גילו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. בכל אופן, דעת פירושו היכולת להשתמש בחוכמה ובבינה שלך ולהעביר אותו למעשים. הקבלה אומרת שיש שלושה חדרים במוחו של האדם. יש את החדר הימני, יש את החדר השמאלי של המוח, ויש את החדר העליון מעל שניהם באמצע, ולפי הקבלה זה עובד ככה, החדר הימני זה החדר של החוכמה, החדר השמאלי זה החדר של הבינה, והחדר העליון זה החדר של הדעת שהקדוש ברוך הוא בכוונה עושה אותו בעליונות של המוח, למעלה, מעל כולם, כדי להראות לך שזה הכי חשוב. למשל, הגמרא אומרת, דעת חסרת, מה קנית? שומעים? דעת קנית, מה חסרת? מה פירוש? זה לא סתם משפטים ככה, אתה יודע, חיים נחמן ביאליק. זה תורה אלוקית, זה הכל בא מהשם, מהר סיני. מה השם אמר בהר סיני? מי שיש בו דעת, לא חסר לו כלום. זה האדם המושלם. פירוש, הוא ידע את כל מה שהוא למד בחיים שלו להעביר את עצמו למצב של צדיק. אפילו אם היה רשע, הוא ראה את כל הנתונים וידע ליישם את זה למעשים. זה נקרא דעת. מי שאין בו דעת, אין לו כלום. כל מה שיש לו זה הבל הבלים, זה הכל זמני. אז הגמרא אומרת, שמעו את המשפט הזה, איזה עומק יש בו. דעת קנית, מה חסרת? כלום לא חסר לך. דעת חסרת, מה קנית? מה אתה שווה? אתה לא שווה גרוש. כלום. זה משפט חשוב מאוד, למי שמבין מה כתוב פה. ועוד כתוב בגמרא, מי שאין בו דעת, צריך להשליחו לכלבים. אתם שומעים מה כתוב פה? שהבורא עולם יגיד כזה דבר על בן אדם, בשר ואדם? אין לך דעת מבחינתי שזרקו אותך שתהיה אוכל של הכלבים. ככה כתוב. למה? מה אתה חי? מה אתה חי? לאכול? וגם הכלבים אוכלים. למה? שיהיה לך בגדים ללבוש? כלבים יש להם פרווה טבעי, הם לא צריכים ללכת לקנות בגדים. בשביל לקיים יחסים, החיות יש להם בשפע. גם לא צריכים להשקיע על זה כסף, לקנות לבחורות משקעות ולקחת אותם לכל מיני מקומות. יש לו את זה בחינם, מזיז את הזנב, בשדה, חופשי חופשי. אמרתי את זה כבר באחד ההרצאות, וכבר כמה הרצאות, ותאמינו לי, דיברתי כבר עד היום עם המון אנשים, ושאלתי שאלה שעד היום עוד לא קיבלתי עליה תשובה, והשאלה הזאת החזירה כבר הרבה הרבה אנשים בתשובה. למי שיש קצת שכל בקודקודו, הוא צריך לשאול דרשני. השאלה שלי היא פשוטה, אני אשאל אתכם פה, הנה, אם הגענו לזה. תנו לי סיבה אחת בעולם, למה עדיף להיות אתם, ולא הכלב של מייקל ג'קסון. סיבה אחת למה עדיף להיות מי שאתם, או בכלל בן אדם. לא, לא, כל אחד, מי שאתה רוצה. מי אמר לך? מי אמר לך שחיים של כלב וחיים שם? התשובה לשאלה היא פשוטה מאוד. אין סיבה אחת למה עדיף להיות בן אדם ולא כלב או חתול. למה? אוכל יש לכלב בחינם כמה שהוא רוצה. כל פח זבל שהוא הולך, יש לו מה שהוא רוצה. בשר, חלב, ירקות, מה שאתם רוצים יש לו שם. תרך אגב, אתם צריכים להבין, כלב לא סובל מזה שהוא אוכל את השאריות של הסטייק שלך. אין לו בשכל שלו הבנה שהוא מסכן, הוא אוכל שאריות. הוא לא מרגיש ככה. בשבילו זה סטייק כמו ללכת לפיסט אבניו רסטורנט. הוא נהנה, מלקק את העצמות, הוא מאושר. ספורט הוא הרבה יותר טוב מאיתנו. מה הוא צריך להוכיח משהו? הוא שוחה יותר טוב, הוא רץ יותר טוב, קופץ יותר טוב, הוא יותר חזק, הכל אותו. תנו לי סיבה אחת במה אנחנו עולים עליו. לתקשר, גם הכלבים מתקשרים. יחסים, גם להם יש. מה השכל? גם הכלבים יש שכל. מה, אתה לא ראית הכלבים איך הם מצילים אנשים שטובעים, וזה, הם מבינים שיש סכנה. יש להם קצת שכל. מה? איזה סיבה יש? תגידו, אני שואל אתכם. איזה סיבה יש להיות בן אדם? התשובה היא כלום. אין שום סיבה. אין לו מורגג' משכנתה, אין לו כאבים, אין לו בילים, אין לו גנבות בביזנס, אין לו ללכת להראות לכל מיני גויים בתים, אין לו לפרסם בעיתונים, אין לו באמצע הלילה לקבל טלפון ללכת לבית חולי. אין לו את כל הכאב ראש הזה. חיים פשוטים וקלים. סובב בשדה, מה שרוצה עושה. בלי דאגות. תדעו לכם, הנאמבר 1 קילר היום בעולם זה דאגות. סיבה מספר 1 בעולם למוות זה התקפי לב. סטרוק, ממה זה בא? מסטרס, קרישי דם, התקפי לב, כולסטרול, כל הדברים האלה, זה הכל מהמתח. יש אנשים שהרוויחו מאות מיליונים, ומה שהרג אותם זה דווקא זה. מרוב המתח במניות, עלה, ירד, יום אחד רע, הוא מקבל התקף לב, הלב שלו נעצר. ואנשים מתים צעירים בגלל התקפי לב. זה בעיות רציניות יש את זה. ומה הסיבה לזה? מה הסיבה? רק דאגות. דאגה זה number one killer, וחזל אומרים את זה. חזל אומרים שכעס ודאגות זה המספר, זה הקילר מספר אחד. זה כבר כתוב בגמרא. תדעו לכם. זה המספר אחד. לכן, איך מתגברים על זה? מתחזקים באמונה ובביטחון. מי שיש לו את השם בחיים, 90% מהדאגות שלו מיד יורדות. לא שאין לו בכלל דאגות. בן אדם תמיד יהיה לו דאגות. לאברהם היו דאגות, ליעקב היו דאגות. רואים את זה. אבל 90% מהדאגות שלך ירדו. 90% מהמתח שלך ירד. אתה מבין את החיים אחרת, אתה מבין מה תכלית החיים. אז ממילא כל הדברים שאתה הורק את עצמך בשבילם, אתה צוחק על זה. יום אחד אתה למעלה, יום אחד אתה למעלה. הכל שטויות. אתה לוקח הכל בקלות. אז ממילא אם אתה לא לוקח ללב כל כך, אז אין לך את כל הסבל של כל אלה שלוקחים ללב. נמשיך ונתקדם. מסקנה סופית, ההבדל היחיד בינינו לבין הכלבים הוא ככה. אומרים חז"ל, מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על הכלבים ועל בעלי החיים. אין, כלום. זה פסוק אצלנו בחז"ל. עין, כלום. מלבד, חוץ מדבר אחד. הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. זה כל ההבדלים בינינו לבינם. שלנו, כמו שאת אמרת, יש לנו בחירה חופשית, הרשות ביד כל אדם, כותב הרמב״ם, אם להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם בן נבט. אין שום כוח שמשפיע עליך, זה רק הבחירה שלך. אתה רוצה להיות צדיק, מחר תהיה צדיק. מחר, לא מחרתיים. תלוי בך. מה הראיה? אתן לכם הוכחה. יש חילונים אומרים, אני לא יכול לשמור שבת. אני קשה לי לא לעשן. אני לא יכול להיות דתי, אני לא בשביל תפילות. אני לא יכול ללכת עם כיפה, אני מתבייש, יצחקו עליי החבר'ה. כל מיני תירוצים טיפשיים. מה הראיה שמה שהוא אומר זה שקר? בואו אני אוכיח לכם. אין כזה דבר לא יכול, יש כזה דבר לא רוצה. לא משתלם לך בשכל שלך לעשות את זה. למה? או שאתה בור ועם הארץ, אתה לא מבין את האמת. או שגם אם אתה מבין את האמת, אז יש לך בושה. עכשיו שימו לב איך זה עובד. אם אני אבוא לחילוני הממוצע, לכל דבר יש מחיר. אחד, אני אבוא יציע לו, תבוא לתפילת שחרית כל בוקר, תקבל $1,000. הנה לך כבר 90% מהחילונים התייצבו הראשונים בבית הכנסת. $1,000 בשביל שעה תפילה? מה הבעיה לשים תפילין? אז אתה רואה שהוא יכול? סימן שהוא לא רוצה. למה? הוא מרגיש שהשעת תפילה בשבילו זה בזבוז זמן. הוא לא מבין שהוא עוגר שכר אינסופי לעולם הנצח. לכן הוא מרגיש זה בזבוז זמן. הוא לא רוצה לבוא, מעדיף ללכת לעשות שטויות, לקרוא עיתון, או לישון עוד שעה. אבל אם היו נותנים לו עכשיו כסף מיידי, הוא היה הראשון בבית הכנסת, הוא פעם אחת לא היה מאחר. או אם אדם היו אומרים לו, שמע חביבי, נגמרו המשחקים. מהשבת הזאת, כל פעם שתדליק חשמל או סיגריה, אני יורה בך. יש מישהו שהיה מחלל שבת? מה קרה? אתה רואה שאתה יכול? אם לא היית יכול, אז אני לא יכול. למשל, אם מישהו בא אומר לי, שמע, תעוף, אם לא אני הורג אותך. תתחיל לעוף. יעזור לי. אני אגיד, שמע, ישראל וימות, אני לא יכול לעוף. אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי, שמע, תעבוד עבודת פרך היום. אם לא הורגים אותך, אני אעבוד ועוד איך יעבוד. אני גם ילקק את הרצפה אם צריך. למה? לא רוצה למות. קח את ביל גייטס, המפורסם. תגיד לו, בוא תנקה שירותים. הוא יגיד, are you crazy? לא עשיתי זה מימיים. מה, איך אני מסוגל לנקות שירותים? יגיד לו, שמע, חביב, אם אתה מחר לא מופיע לנקות שירותים, לעיני המצלמות, כל הכסף שלך הלך. נאמר שהיה לך כוח לקחת ממנו את הכל ברגע. הוא היה מנקה את השירותים עם הלשון, אם צריך. אין כזה דבר לא יכול. תשכחו מהמילה הזאת, זה הכל הבל הבלים ושטויות, זה אדם שכנע את עצמו. יש לא רוצה. למה עכשיו אתה לא רוצה? יש סיבות לזה. או שאתה לא מכיר במה שאתה מפסיד, או שאתה סתם טיפוס עצלן, או שאתה בור ועם הארץ, אתה בכלל לא מאמין בתורה, לא מאמין, אז למה שאתה עושה? אז באמת אי אפשר להאשים אותך. למשל, אם יבואו ויגידו לי, תצטרף לקאט של ארי קרישנה. אם יבואו לאדם יגיד לו תצטרף לקאט, הוא לא מוכן, למה הקאט הזאת טיפשית בעיניו? אבל אם היו מוכיחים לו, מוכיחים, הכל היה משתנה. זה הנקודה. הנקודה היא הסברה, ואחר כך אדם צריך לעבוד. אדם לעמל יולד, מי שחושב שהוא בא לפה לפיקניק, לאכול ולישון, לקיים יחסים, להתחתן ולהביא ילדים, וזה התכלית של החיים, הוא חי בדמיונות. כי זה גם לכלבים יש. והקדוש ברוך הוא נתן לך משהו שלכלבים אין. מה ההבדל שלך אליהם? זה רק הדבר המיוחד הזה שיש לך, זה הנשמה. מה עושים עם נשמה? מה התכלית שלה שהיא בתוך הגוף? אומרת לך התורה, היא עתידה ליתן דין וחשבון. זאת אומרת, כל התכלית שלך בחיים, מה שכתוב בתורה, ראה, שימו לב איזה פסוקים מפורשים יש בתורה, אני לא יודע למה אנשים שואלים שאלות. מאיפה באים השאלות? ראה, אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות, וזה מה שרוב האנשים עושים. פסוק אחר. 40 שנה הולכתי אתכם במדבר לענותך. אני מענה אתכם במדבר. 40 שנה, סובלים, הלוך, חזור במעגלים. לראות את אשר בלבבך. שומעים? אני עושה לך ניסיונות 40 שנה במדבר, לראות מה עובר לך בלב. פסוק אחר. כאשר ייסר איש את בנו, כמו שאדם יסר את הבן שלו בגלל שהוא אוהב אותו, רוצה שהוא יחזור למוטב, כך השם אלוקיך מייסרקה. פסוק אחר. כי מנסה השם אתכם, ניסיון, כל החיים זה ניסיון, כי מנסה השם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם או לא. אני עושה לכם כל רגע ורגע ניסיונות. מה אתה אוהב יותר, אותי או 100 דולר? או 1,000 דולר? כל אחד יש לו מחיר.
אני רוצה להעיר לך רגע משהו.
כן.
אם אתה אומר שהתורה נכתבה לפני 3,000 שנה,
כן.
כל החילוניות התחילה לפני 170 שנה.
נכון.
Okay. איך אלוהים מנסה את היהודים לפני 3,300 שנה? מה, הוא ידע שיהיה חילונים?
קודם כל, זה שאני אומר שאני, זה שאני אמרתי שהחילוניות לא התחילה, זה לא שלא היו לפני זה רשעים שהלכו נגד התורה. הלכו. תקשיב, תמיד היו אנשים שהלכו נגד התורה, רואים את זה תקופת הנביאים, תקופת המלאכים. אבל בצורת דרך חיים, בצורת תנועה, שבאים בשיטה לבטל את התורה ולשנות אותה ולעקור אותה, זה עוד לא היה לזה תקדים. עכשיו, חוץ מזה, שמע טוב, גם לחרדים 100% יש כל רגע ורגע ניסיונות, אם ללמוד או לא ללמוד, אם לגנוב או לא לגנוב. מה אתה חושב, לדעתי, מניסיונות? עובדה שהרבה מהם נכשלים. אז הניסיונות זה לכל אדם ברמה שלו. הניסיונות שלי יש היום, אין לך אותם. לי יש ניסיונות לפעמים שקשה מאוד לאדם רגיל היה לעמוד בהם. זה השם מביא לי היום, הוא לא הביא לי את הניסיונות האלה לפני 10 שנים. היום האדם שמתחיל, הניסיונות שלו הרבה יותר פשוטים מהאדם ברמה גבוהה. אתה צריך לדעת את זה, כמה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככה התורה כבר אומרת, למה? אם יישאר לך המבחן בקושי כמו שהיה ביום הראשון שנהיית הדתי, אז אחרי שנה אתה כבר אדם חזק, זה לא מבחן בכלל, זה צחוק. ילד בכיתה א' נותנים לו א' ב', בכיתה ח' מה ייתנו לו א' ב'? זה לא מבחן, על מה מגיע לו ציון? כמה שאתה גודל יותר, מגבירים לך את המבחנים. וזה הולך ונהיה יותר ויותר מסובך וקשה, למה? כדי להגביר לך את השכר. ככה כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. זה לא עונש תורה ומצוות. השם רוצה לתת לנו הרבה שכר לעולם הנצח, לכן נתן לנו הרבה תורה ומצוות. בואו נתקדם הלאה. 5 שלבים... בפתיחה לדבריי, ההרצאה מתחלקת לחמש מחלקות שונות. שלב א', מוות קליני, מה שנקרא חוויה מחוץ לגוף. שלב ב', סיאנסים, פירוש תקשור עם המתים. שלב ג', גלגול נשמות, שזה נושא בפני עצמו. שלב ד', רגרסיה, מה שנקרא היפנוזה. שמחזירים אדם ברברס בחיים שלו. שלב ה', דיבוקים, אם יישאר זמן. תראה נראה. ההגדרה המדעית למוות היא דום לב, היעדר פעילות מוחית, אין גלי מוח, תאי המוח אינם מקבלים עוד חמצן ממערכת הנשימה, ובהמשך ירידה בטמפרטורות, מטמפרטורות הגוף ושיתוק עולם התחושות. מי שהיו בו הסימנים האלה למשך 6 דקות ומעלה אמור להיות מת. זהו. זאת אומרת, גם אם הוא יחזור לחיים, המוח אמור להיות פגוע. נפגעו תאי הזיכרון וכו' וכו'. אנחנו רואים, שוב אני רק מסתת שתדעו, רק תשימו לב טוב לתנאים. דום לב, הלב לא עובד, אין חמצן למוח, אין גלי מוח, המכשיר בבית חולים מראה קו ישר, אין יותר עולה ויורד. טמפרטורה של הגוף מתחילה לרדת, הגוף מתחיל להתקרר, ואין נשימה. אין נשימה, אין שום נשימת חמצן. ברגע שהתנאים האלה קיימים בבן אדם 6 דקות, כבר מכסים אותו בסדין. מחכים ליתר ביטחון שעתיים, 3 בבית חולים, ואז כבר מכניסים אותו למקרר. כן? למה? עד הקבורה. כדי לשמור את הגופה כמה שפחות בסירחון. ומאלה, זה התנאים. אני נכנס עכשיו לעולם המדע. גדולי הפסיכיאטרים והפרפסיכולוגים בעולם שמתעסקים עם אנשים שמתו וחזרו לחיים. כמעט כולם מבלי יוצא מן הכלל גויים. לא יהודים ובוודאי לא דתיים. וכל מה שהם מצאו עד היום בא רק מכוח של חקירות ועולם המדע. אין לזה שום קשר לדת. שימו לב את הממצאים שהם מוצאים. אחר כך נראה אם חידשו משהו בעולמנו, או שבעצם כל מה שהם מצאו כבר היה כתוב אצלנו בתנ"ך או בתלמוד, שחור על גבי לבן. אנחנו מתחילים, דוקטור ריימונד מודי המפורסם מכולם, יש לו הרבה אתרי אינטרנט והוא כתב הרבה ספרים. דוקטור לפסיכיאטריה באוניברסיטת וירג'יניה, ראיין 150 אנשים שחוו חוויית סף מוות. את סיכום מחקריו כתב בספריו החיים לאחר החיים, הספר תורגם ל-30 שפות. הפסיכולוג קרלוס אוסיס, ההתאחדות האמריקאית למחקר פסיכולוגי, ראיין 877 רופאים שסיפרו על עדויות של חולים שעברו מוות קליני, ופרסם מסקנותיו ומאמרים רבים בנושא. דוקטור קנת רינג, אלה שמות של עולם המדע, אלה שמות הכי מפורסמים שיש היום. צריכים להבין, זה לא סתם רופאים מהקופת חולים, כן? אלה אנשים שכל אחד בעולם הפסיכולוגיה והפרפסיכולוגיה מיד יודע מי אלה. פרופסור לפסיכולוגיה, דוקטור קנת רינג מאוניברסיטת קונטיקייט, במשך שנתיים 102 מקרים הגיעו אליו, הוא פרסם על זה ספר. דוקטור ג'ורג' ריצ'י, נשיא אקדמיית ריצ'מונד לרפואה, יושב ראש המחלקה הפסיכיאטרית בבית חולים טאוורס, ערך מחקר מקיף והעלה את מסקנותיו בספר חזרה מן המחר. אחת המפורסמת ביותר בעולם, המפורסמות ביותר בעולם, דוקטור אליזבת קובלר-רוס, אצלה זה 20 שנה של מחקרים יומיומיים, 20 שנה. תשימו לב, היא מדיטרויט, פסיכיאטרית ומומחית בעלת שם עולמי בנושא ההיבטים הפסיכיאטריים של המיטה. בחנה במשך 20 שנה למעלה מ-1,000 מקרים של אנשים שהתנסו בחוויה של סף מוות. זאת אומרת, מתו לפי כל הכללים שהראיתי קודם וחזרו לאחר פרק זמן לחיים בצורה נורמלית. ללא פגיעה בתאי המוח, ללא פגיעה בתאי הזיכרון וכו'. וכן היא פרסמה מאמרים מדעיים רבים. דוקטור מוריס ראולינגס, קרדיולוג, אין לי הרבה זמן לפרט את כל המחקרים שלהם. שימו לב, יש לי עוד קרדיולוג, דוקטור פרד שומייקר. מסקנה שלהם, שימו לב מה כתוב כאן. את החוויה של מוות קליני חוו מיליוני אנשים מתרבויות שונות. מיליונים. שימו לב, לא אחד ולא שניים. מכון הסקרים הגדול בארצות הברית, מכון גלופ, חקר את היקף המקרים של מוות קליני ומצא שכ-8 מיליון אמריקנים בארצות הברית שבו לחיים לאחר מוות קליני. בעולם כולו מוערך מספר האנשים אשר שבו לחיים לאחר מוות קליני בכ-30 מיליון איש. וכן מוכרים היום בעולם עשרות מקרים אשר של אנשים, עשרות מקרים של אנשים אשר באמצע הלוויה שלהם התעוררו לחיים. אני אמרתי, כל מה שאני מדבר זה עם הוכחות, לא עם סיפורים. אני רק בינתיים טוען את הטענות. עוד מעט נגיע להוכחות. מה אתם קופצים? אני לא יכול לעשות סקיפ, יש אורדר. הלאה. המתים הקליניים מספרים על חוויות בצורות שונות, אך האלמנטים מסוימים משעות או רגעי הפטירה חוזרים בכל הסיפורים. זאת אומרת, בקיצור, כולם מספרים סיפור מה קרה להם מהרגע שהם מתו. אחד התחשמל, אחד נדרס, אחד תאונת דרכים וכו'. מהרגע שהם מתו, הפעולה הראשונה שהם מרגישים שהנשמה נשלפת מהגוף, והיא מתחילה לרחף מעל מקום התאונה. מאותו רגע והלאה, כל המתים, בכל העולם, בכל השפות, מכל התרבויות, מספרים את אותו סיפור. יש כאילו תחנה אחרי תחנה שהנשמה עוברת מרגע המוות עד שהצליחה לחזור לחיים, או שכבר לא חזרה לחיים, כן? בואו נראה חלק מהאלמנטים המשותפים שיש לאותם נפטרים. כמו שאמרתי, שלב א', הנשמה מרחפת מעל הגוף. אחר כך, השלב הבא, הנפש מתחילה להתעופף בתוך מערה אפלה, מנערה אפלה. בדרך היציאה מחוץ לגופם, הם נפגשו באור גדול וחזק. בסוף המערה הזאת, פתאום יש אור ענק. וכולם מספרים שהאור הזה זה מין ישות רוחנית, שופעת אהבה ללא קץ. האור דיבר איתם. הדיבור לא היה כמו שלנו, אלא על ידי העברת מחשבות, מה שאנחנו קוראים בימינו טלפתיה. כן? מה זה הטלפתיה הזאת? שימו לב, אחרי הטלפתיה הזאת, אנחנו רואים שמתחילים לבוא קרובים שהם מכירים מהעבר לקדם אותם, את פניהם. לקדם את פניהם. הם רואים קרובים וידידים שנפטרו באים לקראתם. אחר כך השלב האחרון מהו? הם רואים את כל חייהם, ממש הבזקים של כל החיים, מהיום שהוא היה תינוק עד רגע המוות, שעכשיו הוא חווה, את כל החיים בתמונות מהירות, מה שנקרא פוטו, שאחד אחרי השני, סקופים, אחד אחרי השני, לא בצורה של סרט חי, אלא ממש הבזקים, מהרגע שהוא תינוק עד אותו רגע. זה מספרים יהודים וגויים בכל העולם, בכל התרבויות. בואו נראה חלק מהסיפורים שלהם. שימו לב, לפני שמתחילים, עוד עניין אחד, כולם בלא יוצא מן הכלל, היו מסוגלים לראות ולשמוע את כל מה שנעשה סביב גופם הגשמי שנותר למטה. זאת אומרת, יש לנו גוף שוכב באמבולנס או בבית חולים או על הרצפה, ובזמן שמנסים להחיות את הגופה, הם כבר מספרים אחר כך את כל מה שקרה, כיוון שהם עפים מעל הגוף, והם רואים את כל המחזה. למשל, כולם סיפרו פרטי פרטים על שולחן הניתוחים אשר עליו נפטרו, או על המכונית המרוסקת, עד לפרט הקטן ביותר. הרופאים שטיפלו בהם אינם מבינים איך קלטו פרטים אלו שעה שהיו מתים לפי כל כללי הרפואה, ללא דופק, ללא נשימה, ללא גלי מוח. איך אדם מת לחלוטין, אין לו דופק, לא חמצן, שום דבר, הוא כבר 40 דקות שוכב על שולחן הניתוחים, מנסים להחיות אותו עם שקס בחזה, ואחרי זה הוא מתעורר לחיים, הוא מספר כל מה שהיה ב-40 דקות האחרונות בחדר הניתוחים. הם לא מצליחים להבין, הרופאים, איך זה ייתכן. הנה חלק מהדוגמאות. שימו לזה, הולך ונהיה יותר ויותר מעניין. ראיתי למעלה, והסתכלתי איך הם עובדים עליי. ראיתי ששמו את ההלם החשמלי על החזה, וראיתי את גופי מנטר מן הזרם. ברגע זה נפלתי כמו משקל כבד בחזרה לתוך גופי. אישה אחרת, ידעתי שאני נפטרת, אך לא יכולתי לעשות דבר, כי אף אחד לא שמע אותי. יצאתי מתוך הגוף, אין לי ספק בכך, כי ראיתי את גופי מונח על שולחן הניתוחים. שמעתי את הרופאים מבטרים עליי, הרגשתי נורא, כי לא רציתי למות. עוד בן אדם, הייתי מחוץ לגופי, אך ידעתי שבבהירות שאני יכולה להישאר שם או לחזור. כל הנפטרים סיפרו על מנהרה אפלה, וכל רעש מצלצל באוזניהם. שימו לב, חשתי שאני נע לאורכו של עמק עמוק וחשוך. החושך היה כה מוחלט שלא יכולתי לראות דבר. למרות זאת, החוויה הייתה נהדרת, הוא מרגיש שהוא אף. הייתה תחושה של שקט ושלווה מוחלטים, שום פחד בשלב זה, כן? צריכים להבין, זה רק הרגעים הראשונים אחרי המוות. ואני מצאתי את עצמי בתוך מנהרה, מנהרה של מעגלים בעלי מרכז משותף. הייתי מחוץ לגופי, אין שום ספק בכך, מפני שראיתי את גופי על שולחן חדר הניתוח. נפשי יצאה. כל זה גרם לי להרגיש רע מאוד בהתחלה, אבל אחר כך בא האור הזה, הבהיר כל כך. נראה שהיה מאורפל בתחילה, אבל אחר כך הייתה אלומת אור ענקית, כמות עצומה של אור, לא דומה בכלל לזרקור גדול ובהיר, אלא פשוט יותר מדי אור. זה הקרין עליי חום, הרגשתי תחושה חמימה, לא הפריע לי לראות הכל מסביבי, את חדר הניתוח, את הרופאים, את האחיות. זאת אומרת, באותו זמן שהם בתוך המנהרה עם האור ומרחפים, הם עדיין מקושרים לעולם הזה. עדיין רואים את כל מה שמתבצע בחדר הניתוחים. דבר מעניין. עוד אחד. היה זה אור נפלא, מבריק, נוצץ, בעל שפע רוחני נשגב. אהבה אותה לא ידעתי בעולם הזה. חשתי התקשרות להוויה, הייתה זו עוצמה מלאה רחמים. לאור הזה הייתה אישיות כל כך נהדרת, שימו לב, מתארים תיאורים רוחניים. כל כך חמה וטובה שלא רציתי לעזוב אותה. אחרים מדגישים את ההרגשה כאילו היה קו, והוא המפריד בינם לבין ישות האור, והם ידעו בבירור שאם יעברו קו זה הם לא יחזרו יותר. יש איזה קו דמיוני כזה, שהם יודעים, הם כבר מבינים בטלפתיה, שאם נעבור את הקו הזה, נסתם עלינו הגולל. אבל כל עוד לא עברנו, אנחנו עוד יכולים לחזור. יש איזו הבנה ברורה. זה לא אחד ולא שניים, הרבה דיברו על הקו הזה. טוב, הנה, דוגמה נוספת. פתאום ראיתי אור. בתחילה הוא היה עמום, אחר כך התחזק, ראיתי את חדר הניתוחים. כשהאור שאל אותי אם אני מוכנה למות, הייתה לי הרגשה כאילו אני מדברת עם אדם. אך זה לא היה אדם, זה היה האור שדיבר, שהתקשר. ידעתי שהאור יודע שלא הייתי מוכנה למות. הייתה לי הרגשה כאילו אני נבחנת. הרגשתי כל כך טוב, הרגשתי ביטחון ואהבה, קשה להסביר. שלב הבא, כמו שאמרתי קודם, כל המעידים סיפרו, לא כל המעידים, מסתם החלקם, שקרובים וידידים שנפטרו באו לקראתם כאילו להדריכם או להעבירם, כאילו ללוות אותם. במהרה מופנה תשומת ליבם לאישיות אחרות. הם רואים דמויות אחרות הנמצאות שם. ידידים, קרובים שמתו, היוצרים איתם קשר לא מילולי. הם חשים שיקיריהם שנפטרו מקדמים אותם בברכה. אלו היו כולם אנשים שהכרתי בחיי. כשנפטרו ראיתי את סבתי, רואה את סבתא שלו. הילדה שהכרתי מבית הספר, ראיתי את פניהם בבירור, חשתי את נוכחותם קרוב אליי. הרגשתי שהמון קרובים וידידים שכבר נפטרו מרוחפים בחדר. הרגשתי שבאו לקבל את פניי. ראיתי את חברי בשכלי, לא בגופי החומרי, אך בבירור, הוא ראה דמות. פרצוף, ידיים, רגליים וכו'. ילד אחד, בן ארבע, גוי, נפטר וחזר לחיים, ובבית חולים שהוא חזר לחיים, אז כמובן שהייתה התרגשות, ההורים שלו היו שם וזה, אז הוא אמר, אמא, איך זה שלא אמרתם לי אף פעם שיש לי אחות? אז ההורים פרצו בבכי. מה מסתבר? לפני שהילד הזה נולד, הייתה לו אחות שמתה מהמחלה הנוראה. וההורים, כדי לא לצייר אותו סתם, שידע שהייתה לו אחות והיא נפטרה, אף פעם לא סיפרו לו על זה, הכביעו את העובדה הזאת. שנפטר הילד, הגוי, ילד גוי, האחות הזאת באה לקדם אותו בשמיים. אמרה לו, אני אחותך ונפטרתי לפני שנולדת. כשהוא חזר לחיים, ההורים עמדו עמומים. זאת אומרת, הם הבינו שהילדה הזאת נמצאת באיזשהו מקום. זה סיפור מפורסם. נמשיך. כולם כאחד העידו שהזיכרונות מחייהם היו מעין סרט בממדי זמן אחרים. הם ראו את חייהם בשברירי בזק. ככה ממש בתמונה אחר תמונה. אך בסדר כרונולוגי. סדר לפי ההיסטוריה, כן? בבהירות מופלאה. אחדים העידו שראו הכל. מן הפרטים הקטנים והבלתי חשובים עד החשובים ביותר. רבים סיפרו שכוח הקליטה שלהם היה כה עצום עד שהם היו מסוגלים לראות ולהבין כמות עצומה של אינפורמציה. ישות זו קרא להם לחשוב על ערך חייהם ומראה להם רגעי מפתח חשובים בעברם במעין תמונה כוללת. שימו לב מה גוי אחד כותב. מאוד מאוד התביישתי מהרבה דברים שראיתי. יראו לי מה לא נכון. חשבתי, הלוואי שלא עשיתי את הדברים האלה. הלוואי שיכולתי לחזור ולתקנם. אכזבה נוראה שלא עשיתי שום דבר בחיי. לא השגתי שום דבר. לא ידעתי שום דבר, לא השלמתי שום דבר בחיי. וזה גוי. שמה התכלית של גוי בעולם? סך הכל לשמור שבע מצוות בני נוח. זהו זה. התכלית של היהודי הרבה הרבה יותר מורכבת משל הגוי. שיהודי יראה מה תהיה גדולה אכזבתו, שהוא יראה שבאמת הוא לא השיג כלום בחיים. ממש שרף את זמנו לריק. עכשיו רק פה אני רוצה להעביר פה איזו נקודה. צריכים להבין, שאדם נפטר, אפילו אם נאמר שהוא נפטר ל-40 דקות, בדרך כלל זה עניין של כמה דקות, 7 דקות, 10 דקות, הם חוזרים לחיים. רוב המקרים זה ממש עניין של דקה שתיים. זה עוד לא מגיע ל-6 דקות שהמדע דורש כדי שהוא יהיה מת סופי. אבל יש המון, אמרנו, יש 30 מיליון מקרים שאנשים מתו יותר מ-6 דקות, והיום הם חיים והולכים ונושמים. רק יש נקודה שצריכים להעביר. אם אדם היה מת סך הכל 6 דקות, 7 דקות, הרי הוא מתאר לנו שהוא ראה סרט של 30, 40, 50 שנה מאלף עטף עם הפרטים הכי קטנים. איך בדיוק זה נכנס ב-6-7 דקות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני אתן, יתרה מכך, אני אתן לכם דוגמה עוד יותר קשה להבנה. חלום. המדענים מוכיחים, על ידי שמחברים לגלי המוח של האדם, שהחלום, מכשירים, כן? שהחלום הכי ארוך זה 9 שניות. 9 שניות... לפעמים אדם מתעורר בבעלה וצועק, ואשתו מדליקה את האור, מה קרה? אומר, אל תשאלי איזה חלום היה לי. הוא מתחיל לספר לסיפור של 6 חודשים. שדדו אותי, לקחו אותי לים, הייתי באיזה בצוהר, לקחו אותי לזה אי, ואחר כך זרקו אותי שם, והיה שם עריות וקרישים. אל תשאלי איזה גיהנום היה לי. אחר כך שהוא מתעורר, אם נאמר, היו בודקים את המוח שלו, רואים סך הכל 9 שניות. לא צריך האמת מכשירים, כי לפעמים אדם רק נרדם, אחרי 5 דקות הוא מתעורר ומספר סיפור של 6 חודשים. איך ב-5 דקות, איך ב-5 דקות נכנס 6 חודשים? איפה זה בא? עכשיו, אדם חלם 9 שניות, הוא מספר סיפור של 6 חודשים. דרך אגב, זה התשובה לכל אלה ששואלים, אתם טוענים שיש גן עדן, יש גיהנום. איך אפשר, הרי כתוב שגיהנום זה דברים נוראים. אש, משרפות, בורות עם אש, דברים נוראים. יש מסכת שלמה שמתארת כל מה שקורה בגיהנום. עם השמות של המלאכים, עם הצורה של המקום, איך זה נראה, ועל איזה עבירה ועבירה כל מדור ומדור. 7 מקומות שונים. 7 מדורים בגיהנום, אחד מתחת לשני. ויש מדור אחד שהוא התחתי, שנקרא תחתית הארץ. יש מדור הכי תחתון, שנקרא תחתית הארץ. ששם, חס ושלום, מי שנכנס לשם אינו יוצא משם לעולם. ככה כתוב, לעולם. זה קיבלנו בהר סיני, מה זה, התורה היא שקר?
זה לא בתורה, זה בנביאים כתובים.
לא, לא, אז מה זה חלק מהתורה, מה זה תורה?
לא, בדיוק, אין מילה אחת בתורה על גן עדן ועל גיהנום, הכל מנביאים.
חילה מכבודך, אני אמרתי לך כבר בשבוע שעבר.
זה ברור, בדקתי את זה.
אני אמרתי לך, קודם כל, אתה...
אני חייב לבוא פה, לעצור אותך.
זה רק ממחיש מה שאמרתי קודם. כדי להרגיש את מה שכתוב, את העונשים האלה שיש בתורה, לא צריך גוף. מספיק שאדם מעבירים אותו סימולציה, כמו הטייסים בסימולטור, זה ממש מרגישים כאילו טסים. הייתם פעם בגני התערוכה בקיר של 180 מעלות, מקרינים בתלת ממדי שאדם עכשיו הוא על איזה רכבת הרים, ועולה, עולה, 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 פתאום הוא עומד ליפול מ-100 קומות. ראיתם את התגובות של האנשים? כולם זזים שמאלה, זזים ימינה. אתה לא יכול להסתכל על המסך, אתה עוצם את העיניים, אתה צורח, כולם צורחים, ובפועל זה הכל אשליה. אבל הסבל הוא מוחשי 100%, אתה מרגיש שאתה יושב בתוך הרכבת. לא רק זה, יש בחוץ שלט שמי שיש לו לב חלש, אסור לו להיכנס. אנשים מקבלים את כפי לב מכאלה דברים. אף על פי שאין שם כלום. אתה עומד בחדר, ככה עומד. מה אתה רואה? שהכל זה סבל אמיתי, למרות שלא נוגעים בך בכלל. נשמה, לא צריכים שיגעו בה. מספיק שמעבירים אותה, בנדמה לי, את הסבל הזה, זה בדיוק אותו דבר, כמו שמרגישים את זה פיזי. הלאה, נחזור לעניין. אז... הם מרגישים הרגשת אכזבה שלא השיגו שום דבר. בואו נקצר קצת. אחת שנפטרה, אומרת ככה. לא חשוב, אחר כך. אחת שנפטרה אומרת ככה. תשומת ליבי הוסבה למה שהתרחש בחדר מיון. מצאתי את עצמי, היא מתארת את חדר המיון בצורה מדויקת. פתאום היא מצאה בקומה שלישית של הבניין, תקשיבו טוב, היא באמרג'נסי רום בקומה ראשונה, חדר מיון, ומשם היא מתארת עכשיו מה יש בבית חולים בקומה שלישית, בזמן שבכלל בקומה ראשונה, כן? אז היא אומרת, בקומה שלישית של הבניין, חשבתי את עצמי שם. פתאום ראיתי שהיא בעצם היא בקומה שלישית, היא מספרת, ומצאתי את עצמי מתבוננת עין מול עין אל נעל טניס, שניצבה על יד החלון מול המדרגה. היא מתארת את הנעל טניס. עכשיו תראו מה מדובר פה. אישה עכשיו בקומה ראשונה בבית חולים, מתה. היא תעוררה לחיים. היא מתחילה לתאר מה קורה בבית חולים. חדר הזה, מתארת את המכשירים של חדר מיון. עכשיו היא אומרת, קומה שלישית, יש בצד של הבניין, בחלון, נעל של טניס. מישהו שם נעל טניס בבית חולים, שם את זה ליד החלון. היא מתארת את הנעל, עולים למעלה, כנסים לחדר הזה מהצד של הבניין, ומוצאים את הנעל טניס. נשאלת השאלה, איך בן אדם שמת עכשיו בקומה ראשונה יכול להגיד מה קורה בקומה שלישית או קומה שביעית בבית חולים? לא רק זה, יש נפטרים שיכלו להגיד במפורט באיזה שעה הרופא חתם על תעודת פטירה של נפטר זה וזה באיזה חדר בבית חולים. בזמן שהוא בכלל בקומה ראשונה, הוא בכלל לא הגיע לשם. ואחר כך כששאלו אותו איך אתה יודע, הוא אומר, ריחפתי פה בכל הבית חולים. הייתי בכל חדר בבית חולים בו זמנית. נשמה, היא עוברת דרך הקירות, אין לה שום מגבלות, כי היא לא חומר. צריכים להבין איך זה עובד. זה דבר מעניין מאוד, זה מין כאילו יניקה של מידע. לכן מה שהם מפרשים, שהם היו מתים לכמה דקות, 70 או 50 או 40 שנה של חיים, יראו להם בכמה, בשתי דקות. הכל הוא ראה, מהפרט הכי קטן עד אנחנו לא החסירו כלום. איך זה ייתכן? למה? כי כשיש התנתקות מעולם החומר, ממד הזמן משתנה. אין זמן, זמן זה רק פונקציה של חומר. אין חומר, לכאורה אין זמן. הבנתם? ככה זה עובד. לכן הם יכולים בקטע כזה קטן לתאר לך 40 שנה. איך זה יכול להיות? כיוון שאין זמן. הלאה, זה נמשיך ועובר הלאה. כותבת דוקטור אליזבת קובלרוס, אנשים שמגופם נקטעו איברים, שימו לב איזה דבר מדהים. אדם אין לו יד. שהוא נפטר וחזר לחיים, הוא תיאר שהוא ראה את עצמו שלם, עם יד. הדמות שלו, של הנשמה שלו, היא הייתה כאילו שיש לו יד, שאף פעם לא נקטעה לו היד. למה? גם האנשים שנקטעו להם איברים מהגוף, לפעמים מתארים שמגרד להם הרגל, אבל אין להם רגל. שמעתם על התופעה הזאת? תופעה מאוד ידועה ברפואה. אין לו יד עכשיו, ופתאום הוא מרגיש פה שמגרד לו. מה זה? זה הנשמה ממשיכה. הנשמה שלה בדיוק את אותה צורה כמו הגוף. רק מה, ברגע שחתכו לך חתיכה מהקופסה, אז עכשיו חלק מהנשמה הוא בחוץ לגוף, והוא מחובר לחלק שנמצא עדיין בתוך הגוף. לכן יש לך רגשות, ויש לך רגשות וכו' וכו', זה דבר מעניין מאוד. ויתרה מכך, אנשים שעיוורים מלידה או שהתעברו בגיל צעיר, שמתו וחזרו לחיים, תיארו תמונות בצבעים. עכשיו יש כאן שתי הוכחות. קודם כל, לאלה שהתעברו, למשל, אחד התעבר בגיל 9. מישהו בן 9 הוא מכיר צבעים. עד גיל 9 הילד כבר יודע מה זה צבעים. בגיל 40 הוא נפטר וחזר לחיים. והוא תיאר את כל מה שקרה במקום של הבית חולים, בחדר, בצבעים. מה מכאן הראיה? שהוא יצא מן הגוף ולא היה לו מגבלה של העיניים, כי הנשמה אין לה מגבלה. אתם צריכים להבין, אדם שהוא עיוור, אין לו בעיה בראייה של הנשמה, הנשמה רואה כרגיל. אלא, שהוא בתוך הקופסה, זה דומה לאדם ששמו אותו בתוך חדר עם שתי חלונות. והשתי חלונות נמצאות רק בקיר אחד, והשלוש קירות האחרים אין בהם חלונות. עכשיו, אני, למשל, אם אני נמצא כאן בתוך החדר, אז אני הוא הנשמה כרגע. והחדר הזה, שהוא נאמר, יש לו צורה, זה הגוף. עכשיו, כשאני רוצה לראות לצד אחד מה הולך החוצה, מחוץ לגוף, אני מסתכל בחלונות ואני רואה לרחוב מה קורה. מה יקרה אם תסגרו את התריסים? אני לא רואה כלום, אני סגור בתוך החדר, אני לא יכול לראות כלום מה הולך בחוץ. זה נקרא לעצום עיניים. כשאדם מוצא עיניים, הנשמה עדיין רואה, רק שמת לה מחסום, היא לא רואה עכשיו בגלל שהיא חסומה. תסלק את המחסום, היא רואה. עיוורים זה אנשים שנולדו עם מחסום תמידי. ככה גזרו עליהם. שהם באו לעולם, שיהיה התיקון שלהם בלי לראות צבעים. עיוור חשוב כמת, ככה הגמרא אומרת. במקום מוות, זה באים מביאים אותו כעיוור. לכן מה רואים? שבאמת הנשמה רואה צבעים, רק בגלל שהיא בתוך גוף עם תריסים שהם חסומים, הוא לא יכול לראות כלום. אבל שהוא מת, והנשמה יצא מהגוף, למה הדבר דומה? לאותו דוגמה שנתתי, אם מוציאים אותי מהחדר לרחוב, עכשיו אני רואה לכל הכיוונים, בלי הגבלה. ברגע שאני בתוך החדר, אני בתוך הגוף, אני הנשמה, לא לשכוח. אז אני רואה רק לצד אחד, בתנאי שהחלונות פתוחים. אם הם סגורים, אז אני בתוך החדר סגור, לא יכול לראות כלום. למה אנחנו לא רואים מאחורי הגוף? כיוון שאין לנו כאן חורים לנשמה. אם היית מצליח לעשות שני עיניים אחוריות, אם היה אפשרות לעשות את זה, אדם היה רואה גם קדימה וגם אחורה בו זמנית. אלא שהקדוש ברוך הוא לא רצה את זה. התכנון של האדם שיראה לכיוון אחד. וככה זה עובד. כותבת דוקטור אליזבת קובלרוס מסקנה, הנה היא מביאה כאן קימאי שהתעבר כתוצאה מהתפוצצות במעבדה, וכשחזר לחיים סיפר פרטים על נסיבות מותו בצבעים, ובדקו את כל דבריו והכל היה מדויק. יש כאלה שאף פעם לא ראו צבעים, נולדו עיוורים, לא עלינו, ושמתו תיארו בצבעים. אני שואל שאלה, מאיפה הם יודעים מה זה צבעים? הרי אם עכשיו הוא לא היה מת, אם אתה לוקח עיוור מלידה שמעולם לא ראה צבעים, עיוור מלידה שמעולם, ותנסה שנה להסביר לו מה זה צבע צהוב, הוא יבין מה זה? לא, אין לך שום דרך להסביר לו. איך ייתכן שפתאום הוא טוען שהוא מת וחזר לחיים, עכשיו הוא יודע מה זה צבעים, הוא תיאר את הכל. כיוון שבחיים הקודמים שלו הוא כן ידע מה זה צבעים. ברגע שהנשמה יצאה מהגוף, היא פתאום ראה צבעים. שהיא בתוך הגוף, היא לא רואה, ככה זה עובד. בואו נתקדם הלאה. מסקנה. האם ייתכן ש-30 מיליון אנשים שבאים ומספרים את אותו סיפור בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני תרבויות, עשו כאן יד אחת, קונספירציה, תוכנית, כדי להרים על העולם, הייתכן כזה דבר? מה הסיכויים שיבואו סינים ויפנים והודים וישראלים ואמריקאים, פתאום כולם בכל העולם מספרים את אותו סיפור במהלך של 30 שנה? מה הסיכויים שיקרה כזה דבר? ודאי שאין סיכוי. אלא המסקנה שרואים כאן שיש תופעה אחרי הפטירה, שכל אחת מתאר על ידי הנשמה שהוא חווה, וכולם יש להם את אותו חוויה, אותה חוויה. דוקטור אליזבת קובלרוס, מסקנה של חלק א', אני יודעת מעבר לכל צל של ספק כי החיים ממשיכים לאחר המוות הפיזי. אלו שפתוחים לשמוע ישמעו, ואלו שאוטמים את אוזניהם יזכו להפתעה. אני יודעת מעל כל צל של ספק שיש חיים לאחר המוות. זה המסקנה של כל השמות שמניתי קודם. מסקנה בלתי נמנעת, קיימת באדם מציאות רוחנית הנפרדת מהגוף וממשיכה להתקיים. הגמרא, אנחנו עוברים עכשיו לקטעים מתוך היהדות. הגמרא מדברת, רב יוסף בנו של רבי יהושע חלה ופרחה רוחו. זה נכתב קרוב ל-2000 שנה. מת מוות קליני, שימו לב, מדובר על מוות קליני בתלמוד. רב יוסף בנו של רבי יהושע חלה ופרחה גופו. אמר לו אביו, כשחזר לחיים, מה ראית בעולם האמת? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למעלה ותחתונים למטה. כלומר, אותם שהיו כאן חשובים, היו שם לא חשובים. העשירים, אלה עם הבתים וזה, הם היו במקומות הכי גרועים שם. ואלה שהיה להם חיים עם איסורים וצרות, הם למעלה. אמר לו, עולם ברור ראית. אמר לו, שימו לב, אמר לו, עולם, לא ראית עולם הפוך, זה האמת, רק פה... אין אמת בעולם הזה. זה נאמר, הגמרא קוראת לעולם הזה אלמא דשיקרא, עולם השקר. אין אמת בעולם הזה. האמת נהדרת. כתוב בגמרא, לפני ביאת משיח יהיה מצב שלא יהיה בכלל אמת בעולם. יראה חטא ימאסו, ישנאו את הדתיים. כל זה זה נבואות בגמרא, מה שקורה עכשיו. בן יקום על אביו, קלה קמה בחמתה, פני הדור כפני הכלב, היוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. סימנים. ואחד הסימנים הראשונים זה שהישמעאלים יבנו בניין בהיכל. זה נכתב מאות שנה לפני שהערבים בנו מסגד. זה כבר כתוב בגמרא שהערבים יום אחד יבנו מסגד בתוך בית המקדש. כבר כתוב אצל בגמרא 700 שנה לפני שהם בנו את המסגד. תראו מה זה. עכשיו תראו מה כתוב כאן. אמר לו, עולם ברור היית ושמעתי, שימו לב מה הוא אמר לו, זה גמרא, זה אי אפשר להתווכח. אמר לו, שמעתי שאומרים, מכריזים שם בשמיים, איפה שהוא היה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. איזה כיף, כמה עושר יש למי שבא לשם ויש לו לימוד תורה ביד. עסק בתורה ורכש ידע. אשרי, ככה הוא אמר לו, שמעתי, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה מה שכתוב במשנה, אלה מצוות שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, וקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, השכמת בית הכנסת, הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. הכי חשוב, כמו כל המצוות ביחד, לימוד תורה. ממשיכה הגמרא, אני נותן עוד כמה דוגמאות. שימו לב, הנה מוות קליני בזוהר. רבי קרוספדאי חשבו שמת. שומעים? חשבו שהוא מת. ואחר כך התעורר לחיים, וסיפר פרטים על עליית נשמתו אל העולם העליון. מהלך המשפט בענייני חזרתו לחיים. זה זוהר. זה לפני 2,000 שנה. שימו לב, אני ממשיך עם הזוהר. הזוהר כותב, כאשר הנשמה יוצאת מן העולם הזה, שימו לב איך כל מה שהגויים סיפרו, והיהודים שמתו בדור הזה מוות קליני, מתאים פרפקט למה שכתוב בתנ"ך ובזוהר. שימו לב, כאשר הנשמה יוצאת מן העולם הזה, היא עולה במערת המכפלה, ששם פתח גן עדן. כל שלושת הימים שאחר הפטירה, הנשמה מרחפת מעל הגוף וסוברת שתחזור אליו. שלושה ימים ראשונים אחרי המוות. תלמוד ירושלמי, מסכת מועז קטן, פרק ג' על החיים. כל שלושת הימים אחרי הפטירה, הנפש טסה מעל הגוף. זה גמרא מסכת יבמות. הנה המקורות כאן. כל שבעת ימים, זה מה שנקרא לשבת שבעה. מאיפה בא המנהג הזה? הנה המקור. כל שבעת הימים הנשמה הולכת בין הבית והקבר. זוהר. זאת אומרת, שחס ושלום לא עלינו, יושבים שבעה בבית, כל רגע ורגע יכול הנפטר להיכנס ולצאת, להיכנס. הוא הולך לקבר וחוזר לבית. לא רק זה, יתרה מזה, באחד הגמרות מדובר על שני המוראים שהיו יושבים ולומדים תורה, ואחד אמר לחברו כך, בשעה שאני אפטר מן העולם, תעמיד את כל בני הישיבה מסביב לגופה שלי. וכולם יגידו על ההספד, כיוון שאני אעמוד מעליכם ואשמע את הכל. גמרא מפורשת. שימו לב, זה דברים שנכתבו הרבה לפני הפרפסיכולוגים וכל המחקרים של היום. דברים עתיקים. זה כמציאות שאנחנו קיבלנו את כל הדברים האלה בהר סיני, זה רק פשוט עבר. הוא אמר לו, תעמיד את כולם שיגידו, יש מצווה חשובה מאוד להגיד הספד על המת, ויש למת הרבה נחת רוח מזה, שהם מספרים את כל הדברים הטובים שהוא עשה. איזה רב אחד הלך ללוויה, לא יודע אם המעשה הזה היה באמת או לא, שמעתי איזה פעם באחד ההרצאות, אני מספר לכם, אם זה היה או לא, לא יודע. תכן שכן. ובזמן הלוויה ביקשו ממנו להספיד את המת. כמנהגנו, מספידים את המת. אז הוא עלה לבמה ואמר הפלוני אלמוני הזה, היה אדם מאוד מאוד מצליח בעסקים. שומע, היה קהל גדול שם, הוא היה איזה איש מפורסם. אמר לו, היה לו שיער צבוע לבלונד, עיניים של נמר, בחור יפה תואר. כולם מסתכלים בלוויה, לא מבינים מה הולך פה. שמעתי שהוא הצליח בעסקים, יש לו יכטה במדריד, יש לו בניין במנהטן, יש לו בניין פה, יש לו בית פה, יש לו זה שם, מכוניות, החליף מכוניות ספורט, היה חובב ספורט, שיחק גולף פעמיים בשבוע. האבא שלה נפטר. בא אל הרב הזה, אומר לו, רב, בוא רגע, אני צריך לדבר איתך. קרא לו לצד, אומר לו, מה זה הבושות האלה שבאת לעשות לנו? אנחנו ביקשנו ממך לעשות ספד על המת, אתה בא ומדבר עכשיו על השטויות האלה, מה עשה ובנה, והיה לו בניינים, והיה לו זה. הרב בשלו, ממשיך, היה לו הרבה חברות, אומרים עליו שהוא היה באין סוף מסיבות, והיה לו חליפות. ברגע זה כבר התחילו מהקהל לצעוק, התחילו לגדף אותו. באת לבזות את המת, רשע שכמותך, צועקים כולם ומבזים אותו. אמר להם אותו רב, רבותיי, אני לא מבין מה הולך פה. מאיפה הצביעות הזאת שלכם, שאתם מעיזים להתנגד למה שאני אומר? אני לא מבין. הרי אני עכשיו באתי בחמש דקות ושיבחתי את אותו אחד שנפטר על כל מה שהוא השיג בחייו. כל החלומות שהיו לו בחיים, כל מה שהוא רץ אחריהם ונתן את הנשמה שלו לדברים האלה, יום ולילה, ימים ולילות, עבד עבודת פרך כדי להגיע לתענוגות האלה, והצליח, אני בא ומשבח אותו. למה אתם כועסים? אומרים לו, מה זה? תגיד שהוא תרם לבית חולים, תגיד שהוא תרם לפה, תגיד שהוא הלך פעם לבית כנסת. אומר, שימו לב איזה צביעות. אתם מתביישים בכל מה שאתם מקדישים את כל החיים שלכם לרוץ אחריו. למה אתם מתביישים? אתם רואים שאתם חיים בשקר? אחר אמר להם בלוויה, הוא קם והלך. אם זה היה או לא, אני לא יכול להישבע. להעביר להניח שזה היה באיזשהו מקום הסיפור הזה. וככה היה. אמר להם, למה אתם רצים אחרי כל מה שבסוף תתביישו בזה? תדעו לכם עוד כלל. כמה שאדם הרוויח יותר כסף בעולם הזה, הוא יותר מסכן. זה אנשים לא יודעים את זה. כולם רצים אחרי זה. אם הוא עשה בזה צדקה ותורה והקים ישיבות ומקוואות ועזר ליתומים ואלמנות, כל מה שצריך, הכסף זה היה המתנה הכי טובה שיכול היה לקבל. אם לא, הוא האומלל הכי גדול. למה? כי התכלית שלך שנתנו לך מיליונים או עשרות מיליונים, בשביל מה? שתשים אותם בסיטי בנק או שתקנה בזה עוד בניין? של מה נתנו לך כסף? מה שמו אותך פה שתאגור בניינים ונחלים ותקנה אי? של מה? מה, אתה איזה אחד מהוליווד? חי בסרט? אתה יהודי, יש לך תכלית בעולם. עם ישראל כולם ערבים ללזה, זה סבא אחד, זה יחידה אחת. תארו לכם שתקציב של צהל הולך לאחד והוא נותן הכל לחיל האוויר, נגיד נתן להם, ואת כל השאר הוא משאיר אצלו בכיס. אומרים לו, אדוני, מה עם כסף לחיל הים? הם מתים. הצבא מתפרק. מה עשית עם הכסף? מה נתנו לך את זה? אתה חלק במערכת. נתנו לך זכות אדירה להקים ולתרום ולעזור. לא שירדפו אחריך והתחננו עליך, אתה צריך לרוץ. הגמרא אומרת מפורש, מסכת בבא בתרא, תראו. שהקדוש ברוך הוא אומר מפורש, זה פסוק מפורש, שכל הערה של הנשמה בעולם האמת זה הצדקה שהוא נתן. הכסף היחיד שאדם לוקח איתו לעולם האמת זה אך ורק מה שהוא החזיר לקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא אגר לעצמו, הכל הלך לעזאזל. חצי הממשלה הגויים פה ייקחו, וחצי מזה הילדים שלו, אם יהיה לו בכלל, ייקחו את זה וילכו לשטויות שלהם ויבזבזו על זה השטויות, והוא יאכל את הלב שלו מאות או אלפי שנה על הכספים שהוא השאיר לילדים הפרחחים האלה, שממילא הולכים בדרך השקר, שילכו לכל מיני מסיבות פראיות וסמים ויקנו לעצמם מכוניות, ואז יראו לו בשמיים, תראה איזה פראי האדם הבאת לעולם. יש כאלה מצטערים, תראו, יש שלושה מצבים בחיי האדם. יש נשוי, יש רווק, ויש נשוי בעוגמת נפש. יש נשוי באושר, נשוי בעוגמת נפש, ויש רווק. כולם, כל הרווקים, מה הם חושבים תמיד? תראה, לא התחתנתי, אני כבר בן 30, אני בן 40. ככה הראש שלהם כל הזמן. בעולם של היום, אם אתה לא אדם שומר מצוות, אתה הכי בר מזל שאתה לא נשוי. למה, מה יוצא ממך? איזה ילדים יוצא ממך? מה הילדים של הדור היום עושים, חוץ מסמים ושטויות? כמה על כל 1,000 ילדים, כמה מהם יש להם תכלית לחיים? כמה יש להם תוכן? בוא נראה, תהיו אמיתיים עם יד על הלב. מה הילד שלך במקרה הכי טוב יהיה? ידע לשחק בגיימבויז, ידע כל מיני בייסבול ופוטבול וכל מיני סיפורים ואגדות, וחס וחלילה בגיל 16 יגיד לך, אבא, אני רוצה לצאת מהארון, אני יודע מה, ויערוס לך את כל החיים שלך וכל הדמיונות שלך. מה יוצא היום? אם לא מחנכים ילד לתכלית שלו, לתורה, מה יוצא מהילדים האלה? בסוף אתה משאיר להם את הכל, לא משנה שהם בכלל לא מעריכים כלום מה שעשית למענם. ההורים שלנו, אני יכול להגיד על עצמנו, ההורים שלנו הרי הרגו את עצמם בשבילנו, בימים שהם מאוד קשה בארץ, הערכנו משהו, מה עשינו בשבילהם? כוס מים לא היינו מוכנים לקום להביא להם, ואנחנו עוד היינו צדיקים לעומת הדור הזה. הדור הזה כבר מסופרים את הדקות, מתי להכניס את ההורים שלהם להתפטר מהם, רק כמה שיותר מהר, שבטעות לא יצטרכו לעשות משהו למענם. וזה לא היה אשמתם של הילדים, ככה חינכו אותם. מסקנה סופית, מי שהולך נגד האמת, רק עניין של זמן עד שהוא יאכל מה שהוא בישל לעצמו. אתה חייב לאכול את זה. זה כמו בסטאק מרקט, מי שמבין. אם עשית שורט על סטאק, אתה בסוף חייב לקנות את זה. אתה לא יכול לברוח. אני מתחרט. לא רוצה, אני עושה, לא מעוניין. חביבי, תאכל מה שבישלת. קנית, עשית שור, אתה חייב לקנות. תחכה, 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 זה עוד יורד, עוד יורד, עוד יורד. זה שעוד לא קנית, בסדר, אתה עוד כביכול, הצרה עוד לא הגיעה. בסוף אתה חייב לקנות, ואז החשבון שלך מראה אפס. וזה המציאות של האנשים היום, חיים כולם בשקר. אף אחד לא יודע מה התכלית של החיים שלו. אתה לוקח אדם חילוני, עם כל הכבוד, כמה שיהיה מצליח, נשיא האוניברסיטה. אתה אומר, תגיד לי, ידידי, מה תכלית החיים? מה התכלית שלך בחיים? מה הוא יענה? להיות מוצלח? להרוויח כסף? להיות יפה? שיהיה לי הרבה חברות? שיהיה לי ילדים? אמרתי לכם, זה לבעלי חיים גם כן יש. מה לך? מה התכלית של החיים שלך? מה אתה עושה פה בחיים? אכול ושתו כי מחר נמות? אז אני רוצה להגיד לכם כלל אחד. להיות נשוי באושר זה האידיאל. זה רק על פי התורה, זה דיברנו שבוע שעבר בהרחבה. יש לי גם, דרך אגב, דיסק על זה, מתומצת. להיות נשוי בעוגמת נפש זה הכללה הכי יכולה להיות, הכי גדולה שיכולה להיות לאדם. אנשים מומללים, תראו מה הולך פה בבתים. אני לצערי, אני אגיד לכם משהו, תראו, אם אני הייתי רוצה להתאשר, הייתי עוזב את כל ההרצאות האלה ומפרסם מודע לכל אלה שמכירים אותי, שלום בית. למה? כבר כמה פעמים באו לי זוגות שהמצב אצלם בבית גמור, והשם עזר לי, חייתי להם את הבית, מאלף עטף, ממש כאילו נולדו מחדש. על פי עצות מהתורה, איך לעשות, מה לעשות, הסכמים, ממש הסכמים, כותבים וזה, והם מצילים את הבית. והאנשים האלה, חלקם עשירים גדולים, חיים ביחטו, בווילות, במקומות שאתם לא חלמתם, אני אומר לכם. ואין להם עושר, איזה עוגמת נפש, איזה צער, אין להם כלום, אין להם שום ענה בחיים. כסף לא מרגש בן אדם, הוא מרגש אותו רק בהתחלה, שהוא היה תפרן, והוא הרוויח אותו בשנה, שנתיים הראשונות, זה מביא לו קצת אקשן לחיים. אחרי זה, זה כבר לא משנה, יש לך 4 מיליון, 7 מיליון, 10 מיליון, זה סתם שטויות. זה סתם לשרוף את השעימום. וחוץ מזה יש תאווה לממון, שהיצרה כל הזמן דוחף אותך לגיהנום הזה, כדי לקבור אותך עוד יותר. יש לו מנה, הגמרא אומרת, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, יש לו 400 רוצה 800, וזה לעולם לא מפסיק. לעולם. אין הפסקה בדבר הזה. תהיה בן 80, תראו את שמעון פרס, בגיל 80 הוא מתכנן להיות ראש ממשלה עד שנת 5,000. אין לזה סוף לדבר. התאווה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. וחלק מרדיפת הממון זה מה שנקרא סטטוס. כבוד. סטטוס. וככה זה עובד. כולם בשכונות של העשירים רבים, מי יקנה אותו יותר יפה וזה. חיים חיי בלוף. בסוף הם יצחקו על עצמם. וזו המציאות של אלה שסיפרו פה. לא יסקתי כלום בחיים. לכן המדרגה, אם כבר אתה רוצה להתחתן, תהיה בן אדם כשר, ותתחתן עם אישה כשרה, וממילא יהיה לך זרע של ילדים כשרים, וממילא יסקת משהו בחיים האלה. אם לא, בשביל מה? בעלת בת זוג אתה יכול למצוא בלי סוף. מה, חסר בנות זוג בחייך? בעלי חיים יש להם בלי סוף בני זוג, מכירים בסופרמרקט, במועדון, כמו בימים השחורים שלי. ככה זה היה. 5 דקות, היא כבר מוכנה להתגייר. וזה קריסטין אחת. הנה, יעית פה, רונן. 5 דקות מכירים אותה, היא מוכנה כבר להיות יהודיה. מה התכלית שלנו? סתם, כמו בעלי חיים. ממש, ממש ככה, בלי, אין שום תכלית. חפש כמו איזה שוק בשר, ככה, אין לו רץ, כמו איזה, מה זה? אחר כך אתם מתפלים איך הוא יכול להיות נשוי באמונה, להיות נאמן לאשתו. מה אתה מאשים אותו? הוא חי כמו בעל חיים. בעל חיים יכול להיות נאמן? מה הולך פה בכלל? זה רק תאוות החומר, כמו סמים, כמו מחור לסמים. יש תאוות נשים. תאוות ממון, תאוות התענוגות, תאוות האוכל, כל הדברים החומריים האלה, זה הכל שקר, מה? נחזור לענייננו. אז 7 ימים הנשמה הולכת מהבית וחזרה. רבי, דרך אגב, רק שתבינו, תראו, אני לא בן אדם גאון, אבל גם לא טיפש. אם אני רואה ששלמה המלך היה לו את כל העולם שלו, דוד המלך כל העולם היה שלו. אתם לא מבינים מה זה 1,000 נשים? מה, 1,000 נשים הוא חי איתם ביחד? כל אחת הוא הביא נסיכה מאיזה עם, גייר אותה והחזיר אותה לעם שלה. עובדה, בתקופתו כל העולם זגד ליהדות. אם תלמדו קצת על שלמה המלך, תראו, הוא היה מביא אישה, מלמד אותה, מגייר אותה, שולח אותה לעם שלה. רק בנות מלכים. בסדר, אבל מגייר אותה רק...
בסדר, זה כל העניין.
הלאה, שלמה המלך מסקנה שלו. תסתכלו מה הוא כותב. אומר, הכל עשיתי, הכל היה לי. לא היה דבר בעולם הזה שלא היה לו. פורש. בסופו של דבר, מה המסקנה שלו? הכל הבל, הבל הבלים, הכל הבל. שמע טוב, שמע טוב, מה אמר? מה המסקנה שלו? סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. משפט אחד זה כל החיים. סוף דבר, תזכור, כתוב בגמרא, אדם רוצה לפרוש מעבירות וקשה לו, יזכיר לעצמו יום המוות, יום המיטה. יושב אצלי אחד בישיבה בשיעור גמרא, בחור אמריקאי ישראלי, הוא גדל פה באמריקה. בן אדם מאוד טוב, בעל מידות, והוא היה בפלורידה לפני שהוא בא לניו יורק. והוא בפלורידה התנדב להיות רוחץ מתים. אומר לי, תשמע, כל החיים שלי התנדנתי בין חילוניות לדתיות. און אנד אוף, כמו הרבה אנשים. ביום שהתנדבתי, גם לא ידעתי למה אני מתנדב, אם הייתי יודע, לא הייתי מעיז. שהביאו אותי לרחוץ את הגופות, וראיתי כל מיני מיליונרים בפלורידה, מבוקה רטון, כל מיני מולטי מיליונרים עם המשפחות שלהם, עם הרולס רויס, עם איך הם באים, ואני לוקח את הגופה של בן אדם, צריך להלביש אותו, לרחוץ אותו, לפוך עליו מים, להלביש אותו בבגדים, להוריד אותו לקבר. בזה הבנתי שכל החיים האלה זה אבל אחד גדול. אומר, פה קיבלתי את העירת שמיים שלי. אמרתי לו, מה אתה מתפלא? זה פסוק מפורש בגמרא. מה הגמרא אומרת? לא יכול אדם להתגבר על התאוות שלו, יזכיר לעצמו את יום המיטה. מה היום שלו? יורידו אותו לתולעים. מיליון תולעים יאכלו אותו. מה יצא ממך עם כל האימפריה שלך? הרי החיים האלה עוברים לפני שהרגשת בכלל. מה, אני יכול, ה-10-15 שנה האחרונות שלי זה נראה כמו יומיים. ככה זה עבר. מי מרגיש? כבר הלבינו השיער וככה ומזדקנים. ועוד לפני שתרגיש, זה נגמר. אני זוכר שהייתי ילד בן 2-3, דברים שהיה לי. איפה גרתי, איזה שכונה, מה עשינו, הכל אני זוכר. הייתי ילד בן 4-5, שמו אותי לשמור על הקרשים בלג מעומר. אתם יודעים איך זה בארץ, הולכים גונבים מהקבלנים קרשים, כדי שיהיה קרשים ללג מעומר. אני זוכר שהיו שמים אותי, נותנים לי 50 גרם גרעינים, שהיה הולך חצי לירה. אני מדבר איתכם לפני 33 שנה, זה כאילו היה אתמול. איך אני זוכר את זה? סימן שזה לא היה לי. הנה, חצי חיים עברו, נגמר. כל השליה, כל הרדיפות האלה, במילה זה בשנייה נגמר. כמה שיהיה לך יותר, תצטער יותר. למה? למה? אתם יודעים למה הדבר דומה? לאחד שהוא סוחר סמים, למשל. והוא אוגר כסף לא כשר, והוא יודע שיש תמיד הסכנה שה-FBI יום אחד יתפוס אותו, ייקח לו את כל הכסף. אבל הוא ממשיך לאמר. מחכה, מחכה, מחכה. אגר עשרות מיליונים. ולא הספיק עוד ליהנות. בום! רגע לפני שהוא בא לפרוש, תפסו אותו, לקחו לו הכל. 40 שנה, מחר, הרץ, הסתכן, החליף מקומות, נמלץ מהחוק. רגע לפני, באים אומרים לו, חביבי, אתה לא יכול לגרור, your account is frozen. איזה צער. ישר הוא קופץ מהחלון, מת. זה מה שיקרה לכל החילונים העשירים ביום שהם ימותו. למה? יראה להם הקרש בחוי, יגיד לו, טיפש. כבר היה לך, למה לא קנית זכות עולם? מה לא קראת בתורה שלי? ועליך אביון, מה כתוב בתורה? לא תקפוץ את ידך, פתוח תפתח את ידך, נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. אתה עיוור? מה, אתה לא רואה כתוב לך בתורה הבטחה? בזכות הצדקה, כל מה שתעשה, לא רק ביזנס, הכל יתברך לך, אישה, ילדים, הצלחה, הכל. לעולם אין אדם נעשה אני מהצדקה, הגמרא אומרת. אין מציאות שאדם יפסיד סנט בגלל דבר כזה. רק מה? כולם חושבים, אני נותן, הפסדתי, טיפש. הכל אתה שולח לעולם שלך. זה כמו שאתה שולח את זה לישראל. חכה לך ליום שתפרוש. אתה מכין לעצמך כסף. ככה זה עובד. הלאה, נמשיך. רבי דוסה אומר.
רוצים הוכחות כבר.
כן, כן. כי לא איראני האדם וחי. מוסר אף אחד לא אוהב, אני יודע. אף אחד לא אוהב לשמוע את האמת. הלאה, כי לא איראני האדם בחי. חבר'ה, תנו להתקדם. רבי דוסה אומר, הרי הוא אומר, כי לא איראני האדם בחי, מה כתוב בתורה? שאי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא ולהישאר בחיים. אומרת התורה, שומעים? שימו לב, בחייהם אינם רואים, אבל במיטתם כולם רואים. כל בן אדם, לא חשוב מי, לפני שיורד לאפר, רואה את הקדוש ברוך הוא. איפה זה כתוב? ככה, שימו לב. אין לנפש קושי גדול יותר מפרידתה מן הגוף. ואין אדם מת עד שרואה את אור השכינה. זה מה שכולם סיפרו, האור. ומתוך תשוקתו הגדולה למראה זה, יוצאת הנפש לקבלת פני שכינה, זוהר. ובאותה שעה כשמגיע זמנו להיפטר מן העולם, יוצאת הנפש מן הגוף עד שנגלית עליה שכינה. והנפש מתוך שמחה וחביבות שכינה יוצאת לקראתה מן הגוף. אם זכאי הוא, אם זה בן אדם צדיק, נקשר ונדבק בה, באור הזה, באור השכינה. ואם לא, יהיה כמה רגעים שהוא יראה את האור הזה, ומה יקרה אחר כך? שכינה מסתלקת ממנו. ונפשו נשארת ומתאבלת על פרדתה מן הגוף, זוהר. ובשעת המיטה ניתן לאדם לראות מה שלא ראה בחייו. תבין למה פספסת את המטוס באותו יום, ולמה השידוך הזה לא עבד, ולמה עשו לך ככה, ולמה זינו לך שהפסדת מיליון דולר פה, ולמה ככה עשית, ובזכות מה קיבלת את הכסף בעסקה הזאת, הכל תבין. פה אתה לא מבין כלום. כי אם הכל היה ברור, פה לא הייתה בחירה. אם אדם ראה שעל כל דולר שהוא שם צדקה או הרוויח 1,000, מישהו לא נתן צדקה? רק היה עומד כל יום זורק צדקה לישיבות. עומד ליד החלון, זורקים לו 1,000, אומר, מה אתה מביא לי? קח את 1,000, קבל 10, קח! אז לא היה שום בחירה, מה? כל התכלית של העולם זה שאדם יגיע בכוח הבחירה וההתנגדות שיש לו עם היצר הרע לאמת. זה, על זה מגיע שכר. מה, אם אדם לא היה לו שום מבחן, על מה מגיע לו שכר? על מה? הכל היה ברור, הכל ברור. הלאה, שימו לב. העולם הבא הוא רחב, בלי קצוות. אין גבולות, כי זה לא חומר. בלי אוהל, אוהל הכוונה כיסוי. גג. רק אור גדול, אשר לא תדמה לאור העולם הזה. שימו לב, זה מילה במילה מה שהם אומרים. אור כזה לא ראינו בעולם הזה, הם אומרים. כולם. הנה מה שכתוב, זה כבר נכתב בספר הישר לרבנו תם לפני 800 שנה. זה נכד של רשי. הלאה. בשעה שצדיק נפטר, אומר להם הקדוש ברוך הוא, בואו צדיקים לקראתו. הקדוש ברוך הוא עושה לו מסיבה בשמיים לצדיק. מביא את כולם, כל הצדיקים לקראתו, תראו מה זה. ואומרים לו, יבוא שלום, מסכת כתובות בגמרא. בשעה שבן אדם מת, ניתן לו רשות לראות ורואה את קרוביו וחבריו מן העולם ההוא, והוא מכיר אותם. מה סיפרו הגויים? לא, זה שכת. זה רק ההתחלה, זה עוד לפני המשפט, לפני הכל, כל התהליך הזה. אחר כך מתחיל שנה משפט. מה זה שנה שאומרים קדיש על הבן אדם? יש שבעה, יש 30 יום ויש שנה. מה זה שנה? שנה קדיש, זה כדי לעזור לו בדין.
מעלות
אותו בדין. זה מצחיק. בשעה שבן אדם... מה היה? נטולי השכלה בכלל. הלאה, בשעה שבן אדם מת, חבר'ה, יש לי חומר אש, תנו להגיע. בשעה... מה, זה לא מעניין? אני לא מבין. לא אמרתי, אני כל דבר חלק. הלאה, לא, זה היה המדענים, הגויים. זה מה שאני מראה לך שהתורה כתבה את זה לפני 2000 שנה כבר. הלאה. כן, חם מאוד, ליאור, כולי מים, כולי עוזר מים. הלאה, בשעה... ואומר, הוא רואה את קרוביו מהעולם ההוא והוא מכיר אותם, והם בדמותם שהיו בעולם הזה. אם הוא זוכה, כולם שמחים לפניו, והם הולכים עמו. בגמרא מסופר שרבן יוחנן בן זכאי, זה היה נשיא ישראל בחורבן בית המקדש השני, אמר בשעת פטירתו, אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא אליי. הוא חי 500-600 שנה לפניו. וחזקיהו כבר בא לקבל את פניו. זה היה מלך אחד, אולי הכי צדיק שהיה לעם ישראל, המלך חזקיהו. שכתוב שבזמנו לא היה יהודי אחד בעולם שלא היה תלמיד חכם. מלך חזקיהו, הוא הרים חרב, אמר, מי שלא ילמד ולא יהיה תלמיד חכם, ידקר בחרב. אין אצלי חוכמות. כולם פה היו תלמידי חכמים, כל עם ישראל הרבנים. ילד בגיל 6 ידע יותר מכל הרבנים של היום. זה היה הדור של חזקיהו המלך. קראו עליו בתנ"ך. זה היה בא לקבל את פניו של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה אחד מהתלמידים של הלל הזקן. הלאה. אומרת הממשיכים, שימו לב מה אומרת התורה. כשאדם נפטר מן העולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו, ואומרים לו, כך עשית ביום פלוני? ודאי אתה מאמין בדברים הללו? אתה מאשר או לא? ואומר, הן והן, ודאי, עשיתי. כיוון שבא האדם להיפטר מן העולם, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כתוב מעשיך שעשית, שאתה מת על מעשיך, והוא כותב והוא חותם. ילקוט שמעוני לפני 1800 שנה. ידע מה למעלה ממך, מסכת אבות, קרוב ל-2000 שנה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כל האומרים בפני המת, למי שמכם משתתף בלוויה לא עלינו, עכשיו בפעם הבאה שאתם הולכים ללוויה לא עלינו, תזכרו את המשפט הזה. כל שאומרים בפני המת, יודע עד שיסתם הגולל. עד שמחסים את הגופה שלו בחול. כל עוד הקבר פתוח.
באותו רגע, לא
זה ודאי שומעים, זה כבר הנשמה מעלייך, שומעת הכל, אפשר לדבר איתו חופשי. אבל פה מדובר שכבר הורידו אותו לקבר כמה מטרים בתוך האדמה, עדיין שומע הכל בחוץ, את הקדיש, את הבחיות של הילדים, של כולם שצועקים. ברגע שחיסו אותו, שומעים? נגמר הסיפור, הוא כבר לא מקושר לעולם הזה. אומרת התורה, וזה לשון הרמב״ם, 850 שנה גדול הפוסקים, הרמב״ם, שימו לב מה הוא כותב. התורה הקדושה מצווה אותנו, בפרשת שופטים י"ח, לא יימצא בך שואל עובי אדוני ודורש של המתים. עובי אדוני הם סוג של העלאת מתים. על ידי תחבולות שונות, דורש של המתים הוא המריב את עצמו, והולך וישן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח תומה. וזה לשונו של הרמב״ם, הלכות עבודה זרה, פרק י' א', כללו של דבר, כל העושה דבר כדי שיבוא המת ויודיעו, לוקה, מלכים אותו מכות בבית דין, שנאמר, לא יימצא בך וכו' וכו'. ודורש של המתים, חלילה, כותב הרמב״ם, לזרע ישראל קדושים, לנסות דברים כאלו, לעשות סיאנסים ולקרוא למתים, כן? התיאורים שנביא, שנדווח עליהם להלן, כולם נערכו על ידי הגויים. רבותה, עכשיו אנחנו נכנסים למהלך של אקשן, כולם להחזיק טוב טוב את הכיסאות, כלל שאני עובר עכשיו לקטע שלא תשכחו עוד הרבה הרבה שנים. ישנה אפשרות לדבר עם המתים, אם אחרי המוות, כן? אין מהנפטר כלום וכו', השאלה היא איך אפשר לקבל ממנו אינפורמציה, תכף נראה. מהו מידיום? שלב ראשון, נדבר על מידיום. מידיום פירושו מתווך, ברוקר. לא real estate ברוקר. מתווך בין החיים לבין המתים. איך יש כזה דבר, מתווך? שימו לב, אנשים יושבים יחד עם אדם שהוא בעל יכולת רוחנית, יותר מהשאר. יש אנשים בעולמנו, אני הכרתי כבר כמה כאלה אישית, שיש להם יכולת לא רק לתקשר עם מתים, אפילו בעקיף. לראות נשמות באוויר. לא, בעקיץ, הוא פתאום רואה בן אדם, אומר, עכשיו אני רואה מישהו עומד מעליך, וזה אמיתי, בדקו אותם, עשו להם ניסויים. הלאה. עכשיו, האדם הזה, המתווך הזה, מביאים אותו לחדר, מושיבים אדם חי, והאדם החי הזה מבקש מהמדיום לקרוא למת שכבר נפטר מהעולם. איפה מצאנו פעם ראשונה בתנ"ך שיש כזה מידיום?
בעלת
האור עם שאול המלך ושמואל הנביא. ששאול המלך התחפש ובא כאדם פשוט לאיזה גויה שתעלה באוב את שמואל. ושמואל בא ואמר לו, בזמן ששמואל ירד מגן עדן, אמר לו, למה הרגזתני לעלותני? כותבים המפרשים ששמואל חשב שפתחו לו את הדין מחדש בשמיים, כבר היה במקום שלו בגן עדן. אמר לו שאול, בגלל שאני פוחד, מחר מלחמה, מה יהיה? אמר לו, למחר אתה ובניך איתי פה. אמר לו, אתה והבנים שלך כולם מתים מחר במלחמה. והוא הלך. יש כאן מצד אחד בשורה רעה, מצד שני יש בשורה טובה. זאת בשורה רעה שהוא הודיע לו שהוא מת מחר. מצד שני, הלוואי עלינו בחלומות להיות במדרגה של שמואל הנביא. כתוב על שמואל הנביא שמשה ואהרון ביחד שקולים כשמואל. מרוב שהוא היה גדול.
אסור לעשות.
הגויסת. אסור היה לבקש. אל תדאג, את עונשו הוא קיבל. אבל רק מה אני אומר, הוא עשה לכלל ישראל, הוא לא ידע מה יהיה במלחמה. אבל אנחנו רואים בתנ"ך מציאות, אצלנו בתנ"ך שאתם רואים שקראו למת ושאלו אותו שאלות. לא צריך מדענים, מידיומים, פרפסיכולוגים, התורה, כל דבר התייחסה אליו. בואו נראה הלאה. מה זה הטרנס הזה? ניתן להזמין רוח שתיכנס אליו ותמסור מידע. המידיום נותן לנו פרטים שרוצים המשתתפים בסיאנס לדעת. יש כמה מידיומים מאוד מאוד מפורסמים בעולם. השניים הכי מפורסמים קוראים להם הגברת ליניאורה פייפר והגברת איילין גארט, ובואו נראה כמה מהמחקרים שעשו איתם. שימו לב, תתרכזו טוב טוב. גברת ליאונורה פייפר מבוסטון, היא, כמו שאמרתי לכם, היא שיחת היום בחוגים הספיריטואלס, שהסיאנסים שלה כבר הפכו לשם דבר בעולם. חלק מהמסקנות שלה זה משנת 1885 עד 1886. היא הייתה שפה ניסיונות של ויליאם ג'יימס, הפסיכולוג, הפילוסוף הנודע מהאוורד יוניברסיטי, אוניברסיטת הרווארד. ותחת פיקוחו האישי, בדקו, בקיצור אני מקצר, יש שם, הביאו ועדות חקירה, והביאו את פרופסור ויליאמס ג'יימס, והוא באו ובדקו, ממש ביקשו ממנה לקרוא לאנשים שמתו מהעולם, שימסרו אינפורמציה. ובואו נראה חלק מהסיאנסים שלה מה היה. בשנת 1887, דקטר ריצ'רד הודג'ינסון בארצות הברית התחיל לפתוח חקירה, הובילה 18 שנים במחקר על פעילותה של הגברת פייפר. הוא חקר את הרקע האישי שלה, בדק שהיא לא למדה על הלקוחות שלה מראש, והגיע למסקנה שהמידע שלה הוא על חושי. אפילו שכר בלשים שיעקבו אחריה, לראות אם היא משיגה את האינפורמציה הזו מאיזשהו מקור שהוא צריך לדעת עליו. בקיצור, המסקנה שלו הייתה שהיא נותנת אינפורמציה עם אנשים שנפטרו, ואף אחד לא יכול היה לתת אינפורמציה כזאת, אלא אם כן אותם מתים. לדוגמה, כמה מהדוגמאות. הנה נראה חלק מהדוגמאות. עשו סיאנס איתה, הביאו 150 משתתפים אל סיאנס. 150 משתתפים. 30 מתוכם הכירו את ג'ורג' פוליו לפני פטירתו. כל אחד מהם הוא פנה באופן מיוחד המוכר לו מיחסים הקודמים. במילים אחרות, ישבו 150 איש באולם, והגברת הזאת ישבה ועצמה את העיניים, והיא אמרה, עומד ג'ורג' פוליו מעליי ואומר לי אינפורמציה בשבילך. אתה שם, קוראים לך כך וכך, והוא מתחיל להזכיר את החוויות ילדות שלהם. למשל, זוכר, אומר לו, הוא קורא בשמו הפרטי, קודם כל היא יושבת, היא לא מכירה את האנשים, הביאו לאנשים שהיא לא מכירה. פתאום היא אומרת, אתה מיסטר פלוני אלמוני, הוא אומר לי להגיד לך, אתה זוכר שהייתם ביחד בבית ספר, והלכתם לבית הספר, שימו לב מה כתוב כאן, הוא ממשיך לקפוץ קפיצות ספרדע וצוחק. הוא אומר שהיה בזה יותר טוב ממך, הוא קפץ יותר טוב ממך. הוא סבל מאביטות לפני כסיסתו, הוא נפטר משום איזה שבת, אבית, ואתה לא היית שם. למה לא היית בזמן הפטירה? כל האינפורמציה הזאת הייתה נכונה. תשמעו טוב. בשנת 1892 היה שינוי, תראו איזה דברים מדהימים אתם הולכים פה לראות, היה שינוי במצב הטרנס של המדיום פייפר. ג'ורג' פוליו היה ידיד של החוקרים ובעל נטייה פילוסופית. הוא בעצמו ישב פעם בסיאנס בזמן של תאונה, כן? ואחר כך התקשר עם חברים וחוקרים על ידי פייפר, מיסס פייפר. בקיצור, אחרי שעשו את הסיאנס הזה והתחברו איתה וכו', והוא נתן את כל האינפורמציה שהוא כתב מסקנה. אין לי ספק שהדברים הם אמת, וכל מה שנתנו זה על ידי מצב של תרדמה, היא נתנה אינפורמציה מדויקת. אני עובר על אף. יש מידיומים, בזמן המידיום, שימו לב מה קרה להם. בזמן שביקשת לדבר עם איזה אחד הקרובים שלך, שנפטרו מהעולם, מי הופיע בזמן התקשור? אנשים מאוד מפורסמים בעולם, בהיסטוריה. למשל, אחד השיטות של מידיום, היא שהמתקשר הוא רדום עכשיו, כמו במצב של היפנוזה, והוא מחזיק את העת או את העיפרון מהקצה, לא על מצב של כתיבה, בצורה כזאת. והוא יושן עכשיו. ופתאום, תוך כדי שמבקשים לדבר עם מת הפלוני, מופיע מת אלמוני, מישהו אחר לגמרי. והעת מתחילה לכתוב. והעת מתחילה לזוז והיא כותבת על הדף. ואחרי זה שהיא חוזרת למציאות, מסתכלים על הדף ורואים מה כתוב. בואו תראו באחד הסיאנסים המפורסמים מה קרה. זה מה שנקרא כתיבה אוטומטית. ככה כתוב, שימו לב. הרוח של הנפטר בא ומתחיל להזיז את היד. כאילו נכנס בתוך הגוף ומתחיל להזיז לו את היד. המדיום האמריקנית רוזמרי בראון, שאין לה שום רקע פורמלי במוסיקה. היא לא מבינה תווים, היא לא יודעת מוסיקה קלאסית. בזמן סיאנסים איתה, מה קרה? הופיעו לסיאנסים שלה גדולי המוסיקאים הקלאסיים שהיו בעולם. ביניהם, שימו לב איזה שמות, השמות הכי מפורסמים, בטהובן, באך, באמס, רחמינו וכולי וכולי, אלה גדולי השופן. שומעים? שמעו טוב. התחילו להזיז את היד שלה וכתבו את התווים של בטהובן ובאך, והיא לא בכלל מבינה בתווים. שהיא התעוררה למציאות, הרוח שלהם באה והזיזה את היד, והם כתבו את התווים שלהם כמו בחייהם. ותזכרו, האנשים האלה כבר היו נפטרים הרבה זמן, והיד שלהם כתבה תווים, היד שלה כתבה, למרות שהיא לא מבינה בתווים.
הם גם מפילים כל מיני דברים בבית, ועושים כל מיני דברים.
זה אני לא יודע, אבל... תשמעו טוב. תשמעו, הלאה, הלאה. אמא קונטי, אמא קונטי, שקט, אמא קונטי, שקט, פליז. אמא קונטי היא איטלקיה בעלת כוחות אל-חושיים. אמא קונטי הזאת מקבלת שירים מהמשוררת אמילי דיקנסון. היא זכתה ב-46 פרסים על השירים שכתבה, למרות שמעולם לא למדה אפילו בבית ספר תיכון. היא נרדמת והיד שלה כותבת תווים, וכל התווים שהיא כותבת היא זוכה בפרסים, שזה מוזיקה הכי יפה. והיא סיפרה שאמילי דיקנסון זה איזה משוררת מפורסמת מהחיים הקודמים שבאה ומזיזה את היד שלה, והילדה הזאת האיטלקיה זוכה בפרסים למרות שהיא לעולם לא הלכה לבית ספר, שלא לדבר על מוסיקה, כן? תופעה מעניינת. גברת איילין גארט, שימו לב, היא הייתה אישה ספקנית אשר לא האמינה בדברים האלה. היא הייתה מתעוררת מטרנס, היא בעצמה לא האמינה. לא הייתה מאמינה למה שאמרה, אבל שימו לב, הדברים היו מוקלטים, ושימו לב מה קרה באחד הסיאנסים שלה, איזה דבר מדהים. פתאום שומעים בזמן הסיאנס, R101 התרסקה, R101 התרסקה, שומעים? פתאום בא איזה מת ומוסר לה אינפורמציה, והיא עכשיו בזמן אילפון. ומה היא אומרת? ספינת האוויר R01 התרסקה אוקטובר 1930. תראו מה זה אינפורמציה, מאיזה דור. 1930 התרוממה ספינת אוויר ענקית לאוויר והתרסקה. כולם מתו. כל מי שהיה בצוות נפטר. באותו ערב הייתה אמורה איילין גארט, מדיום מפורסמת, לעשות סיאנס ולהתקשר עם רוחו של סר ארתור קונן דויל. איזה גוי אחד. מחבר הספר שרלוק הולמס. שמעתם עליו, על הבלש? הנה, גם למדתם מי כתב את הספר. אולם, במקום קולו של סר ארתור, פתאום בא מהגרון שלה ודיבר מישהו אחר. מי דיבר? אדם שהציג את עצמו כטייס בשם ארווין. ארווין. והכל התחיל לספר איך הספינה מתרסקת בשידור חי. אף אחד בעולם לא ידע... עיוות בקול, היא מדברת בקול אחר עכשיו. אף אחד לא ידע איך הספינה הזאת התרסקה. המהנדסים בוועדת החקירה כתבו דוח שעכשיו עומד להתברר כדוח מוטעה. עכשיו הקפטן הגיע בסיאנס והוא רוצה לגלות לעולם איך באמת הספינה התרסקה. תראו מה כתוב כאן. הוא אומר, המנוע היה כבד מדי. זו ספינה חדשה שרק המציאו, זה היה ניסיון. המנוע היה כבד מדי, צינור השמן התבקע, זווית הטיסה הייתה נמוכה, הכיסוי ספג מים והכביד על הספינה, התא שהוסיפו באמצע הספינה הכביד על התרוממותה. ב-28 לאוקטובר הוקמה ועדת חקירה. המדיום איילין גארט התפרסמה בכל רחבי אנגליה, אולם השאלה המוזרה נשארה ללא מענה. איך ידעה גברת גארט כמה שעות לאחר התאונה פרטים שרק קומץ של מהנדסים ידעו עליו? זאת אומרת, הסיאנס הזה היה, נאמר, כמה שעות. תקשיבו טוב, זה היה טרי מאוד, הוא רק מת כמה שעות. כבר הוא בא לסיאנס הראשון בעולם כדי לספר לעולם איך באמת האונייה התרסקה, זה מעניין מאוד. הדבר הוא ברור שהיא לא יכולה לעולם הייתה לדעת כזה דבר, היא לא הייתה שם והיא לא מהנדסת, מאיפה היא יודעת? ורק קומץ של אנשים שידעו ובדקו, ידעו באמת מה היה בספינה, שהוסיפו אותה באמצע וכו'. היא לא ידעה את זה. אלה הוכחות ברורות שיש מציאות של הישארות החומר. אני עובר לחלק היותר מעניין עכשיו, שזה גלגול נשמות. כל אחד מאיתנו, קרוב לוודאי, כבר היה פה בעולם כמה פעמים. ההבדל בינינו לבין חלק מהאנשים שיש בעולם הוא פשוט. כולנו כאן בחדר, אלא אם כן מישהו ממכן יכול לטעון שהוא זוכר את החיים הקודמים שלו, אבל רובנו, אף אחד כמעט בעולם, לא זוכר מה הוא היה בחיים הקודמים. כי זה הכלל שהבורא קבע לנבראים, שהאדם הנברא לא יכול לדעת את החיים הקודמים שלו, כדי לא להתערבב לו בבחירה ולא לבטל לו את הבחירה. כי אם אדם למשל היה יודע שהוא עשה עבירה פלונית מסוימת, הוא רק בזה היה משקיע, לא היה עושה את שאר התורה. היה רק בדבר הזה. לכן, כיוון שאדם לא יודע, הוא צריך בכל התחומים להתחזק. אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. היוצא מן הכלל לא בא ללמד על עצמו, בא ללמד על הכלל. שמוציאים מישהו מהכלל, הוא בדרך כלל בא ללמד מה הכלל רוצה ממני. הסיבה שיש יוצא מן הכלל, כדי שאנחנו בתוך הכלל, נזכה להעריך את הכלל. פירוש, אדם יש לו רגליים. האם פעם בחיים שלו הוא הודע לבורא שהוא יכול ללכת? לא. הוא לוקח את זה כמובן מאליו. מה מיוחד בי? מיליארדים הולכים. זה טבע. ככה הוא חושב. פעם אחת הוא בא לאיזה בנק, רוצה להיכנס, הוא רואה אחד עם כיסא גלגלים, אין לו רגליים. אפילו להיכנס לבנק הוא לא יכול. צריך שעה לעמוד בקור עד שיבוא איזה מישהו, יפתח את הדלת באמצע הלילה לעשות הפקדה. למה? אין לו כוח לדחוף. הוא יושב על כיסא, הוא צריך לדחוף את הדלת, הדלת כבדה. אחרי שאתה רואה כזה מחזה, פתאום אתה אומר, רגע, אם אני הייתי מקורו, איזה מסכן הייתי. מיד, מה עובר לך בראש? רגע, שבריר של שנייה של תודה לבורא. תודה אלוקים שאני לא כזה. זה דבר גדול מאוד בעיני הבורא. הכרת הטוב. כל היהדות זה הכרת הטוב. מה פירוש המילה יהודי? מודה ומודה. מה זה מודה? מודה על האמת, זה דבר אחד. ומודה מלשון תודה. שימו לב, שתי מילים שונות, זה כל היהדות וכל החיים. במילה הזאת יהודי, יהודי מלשון מודה, שבא מהמילה יהודה, שיהודה הודה על המעשה של תמר, כן? לכן קוראים לנו יהודים ולא שמעונים או יוספים. היו עוד צדיקים ליעקב. למה קראו לנו על יהודה? שיהודה הודה במעשה גדול שהיה קשה מאוד להודות, לעיני כל העם הוא התבייש. אבל הוא הודה, וזה הגדלות שלו, ולכן אנחנו נקראים על שמו. עכשיו תשמעו טוב, כשאתה רואה מישהו מסכן, מה אתה אומר להשם? תודה. למשל, אני מכיר איזה עשיר אחד, אמריקאי, שסיפרתי לו על העניים בארץ, שאין להם מה לאכול, שממש הם מביאים לחם, תשמעו טוב, שסיפרתי לו שיש אנשים בישיבות בירושלים שיש להביא כיכר לחם לבית, לא תמיד יש להם. לפעמים הילדים יום שלם מסתובבים רעבים, הוא לא האמין שיכול להיות כזה דבר בישראל. לקחתי אותו איתי לארץ, לקחתי אותו לבתים של האנשים האלה. היה חשוב לי להראות לו שהוא גר באיזה טירה וחי כמו איזה אחד מהסרטים. ובמקום, איכשהו נכנס לשם, הוא אמר, אני חייב לעזור לאנשים האלה. לפני זה כשדיברתי איתו, הוא התחמק. הוא לא רצה לשמוע לעזור לתלמידי ישיבה האלה. למה? טוב לו בארמון שלו. יש לו כסף, פתו בסלו. תמונה אחת שהוא ראה את זה, כן, הוא גדל כעשיר. תמונה אחת שהוא ראה את האנשים, את הילדים החמודים האלה, שממש הם מסתובבים רעבים בבית, ואיפה הם גרים, בדירה קטנטונת כזאת. אני בכלל לא הייתי צריך לדבר. איך שיצאנו בפתח הדלת, הוא אומר, I must do something for these people. ומאז ועד היום הוא עוזר לכמה משפחות שם, ממש מאלף עטף. מה יצא פה? הוא ראה שהוא לקי, והרוב העולם הם עניים. 80-90% מהאנשים בעולם לא בטוח שיהיה להם מחר מה לאכול. אנשים לא יודעים את זה. פה בניו יורק יש הרבה עשירים, אז הם לא מרגישים מה באמת העולם יש. רוב אמריקה עניים. על העולם השלישי בכלל אין על מה לדבר. על כל מיליון יש אולי אחד עשיר. על כל מיליון. אנשים פה, הכל אצלהם for granted. מחנכים את הילדים שלהם במפונקים והכל. הכל כביכול בא להם, הם לא מעריכים כלום. יבוא יום שהבורא ישאל אותם, איך זה שפעם אחת לא הודית לי? עכשיו, למה הבורא עשה יוצא מן הכלל? שאנשים האלה יראו פעם אחת, זה לא חייב להיות כמו שזה אצלי, זה יכול היה להיות אחרת. מישהו נתן לי מתנה, איך ייתכן שאני כפוי טובה ולא מודה לו? מיד, איך מתבטאת ההודעה שלו, שהוא רוצה גם לאחרים לעזור? להראות לבורא, אני מעריך את מה שנתת לי, ככה זה עובד. עכשיו שימו לב, למה הקדמתי את ההקדמה הזאת? כדי להראות שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. מה שייך בגלגול נשמות כלל? הכלל הוא כזה, רוב האנשים הנבראים לא זוכרים את החיים הקודמים שלהם. אבל תתפלו שיש על כל כך וכך מאות אלפי אנשים אחד שזוכר את כל החיים הקודמים שלו ומביא תיאורים מדויקים מה הוא היה בחיים הקודמים, ובדקו ובכל הציורים הוכיחו אמת. תכף נראה כמה מהציורים האלה. אחד הסיפורים שכתובים אצלנו לפני 500 שנה בתורה, בקבלה, זה מה שחיים ויטל, רבי חיים ויטל כתב על המורה שלו, הארי הקדוש. כמו שאמרתי לכם, הארי הקדוש זה היה נשמה מאוד מיוחדת שירדה לעולם. והארי הקדוש היה לו יכולת שאין לאדם רגיל. הלאה. אז הוא כותב, שימו לב מה הוא כותב בספרו. כמה פעמים הייתי עם מורי הולך בשדה והיה אומר לי, שימו לב מה היה אומר לו, תראו הוא כותב את זה בספר, הנה האיש שנקרא בשם כך וכך, הוא מצביע על סלע בשדה ואומר לו, אתה רואה את הסלע הזה? פה מתגלגל בסלע הזה, זוכר את אותו אחד שהיה לו חנות בשר? הוא מתגלגל פה בסלע הזה. תראו מה הוא כותב, עכשיו הוא מתגלגל בתוך אבן זו או צמח כזה וכיוצא בזה. מעולם לא הכיר בו מורי. הוא לא היה מכיר אותו אישית, את אותו אחד. אומר לי, הוא עכשיו פה, מגולגל בעץ הזה, מגולגל פה. שימו לב. היינו חוקרים אחר דבריו, הולכים, הוא אומר, זה שהיה לו חנות בשר מעיר כך וכך, מגולגל באבן הזאת. מה היו עושים התלמידים? היו הולכים לעיר הזאת ובודקים אם היה אחד כזה. ופתאום רואים שאחד יש לו חנות בשר, ומת ומת וכך וכך. כמו שהוא היה אומר. שימו לב, רבי יהודה אריה ממודינה, רב ורופא מאיטליה, לא האמין בתורת הגלגול. אמר, אני לא מאמין בגלגולים. פעם אחת קראה לו השכנה, אמרה לו, רבי, בואו מהר, הבן שלי גוסס. הילד היה בן 6 חודשים, תינוק. הוא כותב בספרו, נכנסתי וראיתי ילד גוסס, פתח את עיניו, ילד בן 6 חודשים, צעק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ונפטר. מאותו יום האמנתי בתורת הגלגול, הוא כותב. בפורטוגל, ילד תינוק בפורטוגל, יום אחד פתח את העיניים לפני שהוא מת, וצעק ויבה, שם של מלך. כעבור כמה חודשים הבן אדם הזה שהתינוק הכריז, נהיה מלך פורטוגל, והילד הזה מת על המקום. יש תופעות שאי אפשר להסביר אותן על ידי ילדים שפתאום מוצאים דברים. בואו נראה כמה מהמחקרים שמראים בימינו מבול של עובדות. בואו נראה. אינדיקה גונרטה מסרי לנקה נולד ב-1962. הוא זוכר את חייו הקודמים. שימו לב מה הוא מתאר. דוקטור סטיבנסון, שהוא אחד החוקרים של העניינים האלה, החל בבדיקת מקרה זה ב-1968. מסקנותיו הוא כתב בעיתון ASPR ב-1974, 6 שנים אחרי המחקר שהתחיל. אינדיקה החל לדבר כשהיה בן 2 בערך. כששנה אחר כך התחיל לתאר חיים קודמים כתושב עשיר של העיר מטרה. ילד בן 2, בגיל 3 הוא מתחיל לספר שהוא סוחר עשיר. ילד בן 3, הוא מתחיל לספר לאבא שלו שיש לו וילה ליד איזה חוף ים בהודו, והוא מספר שיש לו פיל ויש לו מכונית מרצדס. ילד בן 3. ואבא כמובן מה חושב? שהילד משוגע. מה הוא מספר הילד? מספר סיפורים, תראו מה קרה. התחיל לספר איך קוראים לו. הוא היה חי בעיר מטרה. דוקטור סטיבנסון נסע למקום הזה והגיע לכתובת איפה שהילד תיאר. והתברר, אפילו השם של המשרת היה נכון. הוא נכנס לבית והיה שם כל מה שהיה, גן שעשועים ופילים והמשרת, והוא שאל אותו מתי נפטר אותו אחד, והוא אמר לו בדיוק את התאריך, ומאז ועד היום זה הגיל של הילד. והילד הזה מספר את החיים הקודמים שלו בעיר אחרת. איך יכול היה הילד לדעת על הבית הזה ועל הפיל וכל מה שהיה שם. ילד בן 3. יש ילד דרוזי בארץ, יש לי פה סרט שלו. אני אראה לכם את זה בסוף ההרצאה. סרט דרוזי של ילד שמראים אותו במבט לחדשות בישראל. מבט לחדשות בישראל. שומעים? שומעים? ילד שמראים אותו במבט לחדשות עומד ליד הקבר שלו מהחיים הקודמים. הילד הזה הדרוזי זוכר את החיים הקודמים שלו. הוא עומד ליד הקבר ומספר את כל חייו הקודמים, וזה במבט לחדשות בישראל, שלא כל כך חשודים בעיניי כמחזקים את הדת, כן? הם לא בדיוק בעד הדת, והם יראו את התוכנית הזאת איתו, למרות שזה דברים של לשירות הדת, שמראים על גלגולי נשמות. מעשה מאוד, שנטי נולדה בעיר דלהי בהודו. ב-1926, כשהייתה בת 3, התחילה לספר להורי הפרטים על המתרחש במוטרה. היא טענה ששם בעלה הוא קיידר נאט. ילדה בת 3 מספרת שיש לה בעל. היא עצמה מתה ביום העשירי להולדת בנה. היא אומרת, שנולד הבן שלי, ילדה בת 3, מספרת סיפור להורים. שנולד הילד שלי בגיל, ביום, 10 ימים אחרי לידתו, נפטרתי. מתתי. החליטו לבדוק. שלחו שליחים לעיר מוטרה וגילו שקיידר נאט עדיין חי וקיים. בעלה מהחיים הקודמים. שמעו טוב מה קרה פה. הוריה של שנטי כתבו אל קיידר נאט וסיפרו שביתם יש לה הזיות שמספרת עליו. התרשם מן הסיפור והחליט להעמיד את הילדה במבחן. יום אחד במפתיע הוא הגיע לדלי ודפק בדלת. הם לא ידעו שהוא מגיע. פתחו את הדלת. איך שנפתחה הדלת, הילדה בת 3 הצביעה קיידר, בעלה מהחיים הקודמים. אמרה, מיד זיהתה אותו. אמרה לו, כל השאלות שהוא שאל אותה, את הילדה היא ענתה לו, ידעה להשיב תשובות מדויקות על החיים הקודמים שלה, יחד איתו. פתאום היא אמרה לו, מדוע נסעת לך אישה שנייה? הבטחת לי שלא תתחתן אחריי. שיקרת, למה התחתנת שוב? היא אמרה לו, הילדה. שאלה שנטי. קיידר הודה, כי אמנם היה הסכם בינו לבין אשתו הראשונה אשר נפטרה אחרי הלידה. 3 נכבדים הוזמנו לבדוק את הסיפור. אחד עורך דין ידוע, אחד סוחר מפורסם, ואחד עורך של עיתון ידוע בהודו. יצאו עם שנטי לעיר מוטרה, לעיר שהיא חיה בה בחיים הקודמים שלה, לבדוק אחר התנהגותה. כבר בתחנת הרכבת ניסו להטעות אותה, ניסו לעשות לה טריקים. אך היא התעלמה מהם. שמו את אח של בעלה, קיידר, מגלגול הקודם, עומד שם בין הקהל ברכבת. מיד היא זיהתה אותו בין כל האנשים. אמרה, זה גיסי, מהחיים הקודמים. המשיכו הלאה, ניסו לבלבל אותה בדרך לבית. זה ילדה שחיה בהודו, שהיא זוכרת בגיל 3 את החיים הקודמים שלה. וזה, בדקו את זה. תכף אני אראה לך סרט. הלאה. תקשיבו טוב. טוב, טוב, אני מיד נגיע לתמונות. מיד. תקשיבו טוב. שומעים או לא? בקיצור, לקחו אותה לבית שלו, והיא הלכה לגינה והתחילה לחפור ליד העץ. אמרו, מה את חופרת פה? אמרו לו, מה היא עושה? אמר, היא מחפשת את הכסף שהכבנו שם. אבל זה לא שם, אני לקחתי את זה. חופרת, חופרת, פתאום היא רואה שהכסף נעלם. מסתכלת עליו, אומרת לו, איפה הכסף? קיידר הנרגש, הנבוך, נאלץ להודות, כי אמנם נטל בזמנו את הכסף, בשנת 1961, אומר סטיבנסון, סטיבנסון זה מדען מפורסם, זה לא איזה ילד קטן, הוא חקר את כל הנושא הזה. הוא כותב, ראיינתי את כל הנוגעים בדבר, את שנטי ואת הוריה, את קיידר נאט ואת כולם, והיא גילתה 24 פרטים שאף ילדה לא יכולה הייתה לדעת על חיים בעיר אחרת במקום אחר. חייל דרוזי, בזמן אימון בצהל, בא לזרוק רימון, קפאה לו היד. הוא נזכר בחיים הקודמים שלו, שגם בחיים הקודמים שלו הוא התפוצץ מהתפוצצות רימון שביד. והתחיל לספר מי הוא היה בחיים הקודמים שלו. זה דרוזי אחד, יש המון דרוזים כאלה בארץ, המון, שזוכרים את החיים הקודמים שלהם. כן, הלאה. מעניין מאוד, כי הם צאצאים אולי של יתרו, אולי יש בזה משהו, לא יודע. הלאה. יש כזה דבר בהיפנוזה, אני עובר לנושא חדש, אני מקצר. היפנוזה זה מה שנקרא רגרסיה. לוקחים בן אדם ומאפנטים אותו. בזמן שהוא מעורפל חושים, מבקשים ממנו לחזור אחורה בחיים שלו. למשל, אני ראיתי פעם היפנוזה עם אישה בת 70, והמראיין מנסה, הפרפסיכולוג מחזיר אותה עכשיו לגיל 50, אחר כך לגיל 30, לגיל 10, אחר כך הוא מבקש ממנה, בוא נעבור לגיל שנה. במהלך כל ההיפנוזה, ההיפנות, רואים שהאישה, כמה שהוא מחזיר אותה יותר אחור בגיל, היא מדברת בקול יותר צעיר מגוף של אישה זקנה. היא בת 70, עכשיו היא פתאום מדברת בקול של גיל 50. שהגיע לגיל 10, היא מדברת כמו ילדה. ועכשיו הוא אומר לה, בואי נעביר אותך לגיל שנה. אישה בת 70, יורדת על הרצפה ומתחילה לזחול ולילל כמו תינוק. אחרי כל זה, הוא אומר לה, בואי נעבור לשנת כך וכך, פירוש שנה שלפני שהיא נולדה בכלל. היא בת 70, הוא מעביר אותה עכשיו יותר מ-70 שנה אחורה. לקטע קטן בהיפנוזה יש שקט, אין תשובה. למה? הנשמה שלה לא הייתה בגוף. הנשמה שלה היה בעולמות העליונים, אין תשובה. הוא חוזר עוד אחורה, זה נקרא רגרסיה, רגרשן שמחזירים אחורה, ריברס. היא העביר אותה עוד 10 שנים אחורה. נחשו מה קרה. פתאום מהקול שלה התחיל לדבר גבר. אישה בת 70, גבר מדבר מתוך הגרון שלה פתאום בשפה זרה. בשפה זרה! שהיא חזרה לנורמל, יראו לה וידאו של מה שקרה, היא בכלל לא מבינה מה היא אומרת. היא שואלת אותה, מה אני אומרת? אני לא מכירה את השפה הזאת. מעולם לא שמע את זה. זה מה שהיא הייתה בחיים הקודמים שלה. בואו נראה דוגמה. דוגמה לרגרסיה. ב-1973, תשמעו, אני נותן דוגמה אחת מכל דבר ועובר הלאה. ואני תכף מראה לכם את הסרט שדיברתי עליו. ממש עוד דקה, שתיים. ב-1973, רופא מפורסם בפילדלפיה עבד עם אשתו בהיפנוזה וברגרסיה. לאחר שהפנית את אשתו, היא התחילה לדבר בקול של גבר בשפה שזוהתה על ידי מומחה כשוודית עתיקה, שפה שדיברו בשוודיה לפני מאות שנים. ואז 300 שנה אחורה בכפר הינשן היא תיארה את הכפר בשפה שהאישה בכלל לא מכירה. באחד הרגרסיות בן אדם דיבר וסיפר שהוא הנגר של פרעו. והוא בונה לו נשר, והנשר הזה לאחר שנים נמצא בחפירות ארכיאולוגיות במצרים, והיום הוא נמצא במוזיאון באירופה. ובזמן סיאנס, רגרשן, היפנוזה, שהעבירו אדם לחיים הקודמים שלו כמה גלגולים, הוא תיאר שעכשיו הוא נמצא במצרים, באיזה דור? בדור שבני ישראל היו עבדים במצרים. והחלק מהנשר, לא את כולו, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות, זה מדהים. דבר מדהים. היפנוזה מותר לפי התורה. הנה, מקדוגל, זה המקרה שסיפרתי לכם באוניברסיטת הווארד, בזמן שהוא ראיין מישהו בהיפנוזה, פתאום הוא הודיע שהוא עכשיו, הנה, הוא נגר מצרי, ועכשיו ניתנה לו עבודה לגלף דמויות הלוחות שהיו מיועדים לקבר פרעה. ואת הקבר הזה מצאו, אמרתי לכם, בחפירות ארכיאולוגיות. מורי ברנסטיין, מהפנט מקולורדו, 1956, כתב את ספרו הסנסציוני בעקבות בריידי מרפי. מי זאת? הספר תיאר אישה שקוראים לה רות סימון, שהיא זוכרת החיים הקודמים של בריידי מרפי באירלנד, במאה ה-19, לפני 200 שנה. בכמה מההיפנוזות שהוא עשה לה, לאישה הזאת, שומעים? היא זכרה קרובות ומקומות היסטוריים מלפני 200 שנה ודיברה במבטא אירי מובהק, למרות שבחיים הנוכחים שלה אין לה שום קשר לאייריש, לאירים. אין לה קשר. וכו', והוא פרסם על זה מאמרים וכו' וכו'. יש המון המון דוגמאות, אין לנו זמן. כן. לא. רק דבר אחד יכול להיות, כתוב בארי בשער הגלגולים, שאישה יהודיה שהתנהגה בחוסר צניעות או בזנות, יכול להיות שיתקבל עונש להתגלגל כעונש בתור פרוצה גויה. זה כתוב בארי, שכן יכול. בחורה יכולה להתגלגל בגוף של גויה שתעבוד בזנות, לא עלינו. גיהנום בעולם הזה.
אתה עולה למעלה, נכון?
כן.
לעולם האמת.
נכון.
למה מחזירים אותך?
זה, עד רבה, לחזור זה כאילו...
כולם חוזרים?
לא, לא, יש כאלה שהיו פה כמה גלגולים ונגמר. עברו לגן עדן וגמרו את התיקון שלהם. מי שחוזר זה סימן שעוד לוזר עדיין. סימן שהוא עדיין נכשל בכל הגלגולים שלו, לא עבר את המינימום. יש לו זה קו שהוא בין צדיק לרשע. אם בן אדם הצליח לגמור את החיים שלו כרובו מצוות כצדיק, אין סיבה לגלגל אותו. לפעמים מגלגלים חלק מהנשמה. חלק מהנשמה לפעמים מתגלגלת, לא כולה. לפעמים מפצלים, הרי נשמה זה דבר רוחני, אפשר לפצל אותה לאלף. כתוב בשער הגלגולים שלפעמים אדם אחד יכול לחזור בעשר גופות. למשל, שקין רצח את אבל, קין חזר בגלגול של מי יתרו. אבל באותו דור הוא חזר גם בגלגול של המצרי שמשה הרג. באותו דור. זאת אומרת, חלק מהנשמה שלו הייתה בגוף של המצרי, חלק מהנשמה שלו הייתה בגוף של מי? של יתרו, שזה הולך להיות חמים. ואבל חזר בגלגול של משה רבנו. ואחר כך איך קין תיקן על הרצח שרצח את אבל? נתן לו בחיים הבאים את ביתו לאישה, את ציפורה. הבנתם? אז זה, אבל באותו דור משה הרג את המצרי, שבעצם זה עכשיו אבל הרג את קין. הבנת? מידה כנגד מידה, הפוך. ברדק להבין, זה במציאות לא ברדק. דוקטור מיטשל, רופא מפילדלפיה, מספר על סיפור שקרה לו באחד הלילות. לילה אחד בזמן של שלג, לילה קר, דופקת ילדה בדלת שלו ואומרת, תבוא מהר דוקטור, אמא שלי על ערש דווי, גוססת. הרופא עכשיו באו לו באמצע הלילה, מסכן, צריך להתלבש, כמעט ולא הלך, אבל אין לו ברירה, הוא חייב. התלבש והלך. הילדה הראתה לו את הבית, הוא נכנס לתוך הבית, רואה אישה גוססת. נתן לה את הטיפול והציל את חייה. אמר לה הרופא, אם ביתך לא הייתה מגלה תושייה ובאה לדבר איתי, לא היית מצליחה להינצל. אומרת לו החולה, איזה בת אתה מדבר? אומר, הבת שלך שקרה לי. אומרת, איזה בת? הבת שלי נפטרה לפני חודש. הוא נשאר בשוק. ילדה, צללית של נשמה של ילדה, נתנו לה רשות לבוא ולהודיע לרופא, כדי לבוא ולהודיע שאימא שלה גוססת. ומה? האמא התחילה לבכות והיא ראה את הנעליים ואת הצעיף שנמצאים במגירה, והרופא פתאום ראה שזה הבגדים שהילדה לבשה כשהיא באה אליו. מעשה בפילדלפיה. תשמעו טוב. אחד המקרים, קבוצה של אנשים רצחו ילד, נער אחד. אחד רצח אותו והוא הצליח לברוח. בזמן שאבא שלו היה נוסע ברחוב, פתאום הוא שומע את הבן שלו לוחש לו באוזן. תיסע ל-7-11, למקום כך וכך, שמה הרוצח שרצח אותי ותפתח את הטרנק, הגופה שלי נמצאת בטרנק. ואבא התחיל לנסוע למקום, אומר לו, ימינה, שמאלה, תעשה ישר, שני פה, תצא פה, הוא מביא אותו לחנות, הוא רואה את האוטו שהוא אומר לו, מהר תקרא למשטרה, אני נמצא בתוך הטרנק. קרא מהר אבא למשטרה, המשטרה באו, תפסו את זה בטרנק, חיכו שמנה מצא, תפסו אותו, שפטו אותו לרצח. זה מקרה אמיתי שהיה. מקרה נוסף שהיה, אבא נפטר והוא כתב צוואה. הוא נתן את כל הכסף שלו לבן אחד מהאחים. כעבור כמה חודשים או כמה שנים, יום אחד הוא מופיע לאחד האחים שיצא מקופח מהחלוקה של הירושה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, תלך למעיל שלי, תקרא את הביטנה שלה ותראה שם פתק. הוא הולך לשם, הוא פותח את הביטנה, מה כתוב שם בפתק? קרא בפרק 27 בספר בראשית בתנך הישן של אייבי. טוב, זה ההוראות שיש. הוא הולך לתנך, הוא פותח את פרק 27, מה הוא מוצא בפנים? נמצאה שם צוואה שנכתבה ב-1919. צוואה מתוקנת, שאף אחד לא ידע עליה, שהיא נכתבה אחרי הצוואה הקודמת. ובצוואה שם כתוב שכל האחוזה והרכוש מתחלקים שווה ושווה בין כל האחים. לקחו את זה לבית משפט, ואפילו הבן שקיבל את הכל, הסכים לחלק עם האחים שלו את הכל, אחרי שקרה כזה דבר שאבא שלו בא לאחד האחים ושלח אותו לתנך, ושם היה הצבא. אני מדלק כמו שאתם רואים הרבה. עכשיו אני הולך להראות לכם, צריכים להבין, צריכים להבין היום שיש, יש טוב, צריכים להבין שעין של אדם נבראה בצורה מסוימת שיכולה לראות חלק מהדברים שנמצאים בעולם, אבל היא לא יכולה לראות את הכל. הבורא הסתיר מהאדם דמויות רוחניות, נשמות, מלאכים, שדים, כל מה שנמצא בחלל האוויר, הבורא הסתיר מהאדם כדי שלא יוכל להתערב בעולם הרוחני הזה. לכן אדם לא רואה מה נמצא מסביבו. כתוב בזוהר, אם אדם היה רואה רגע אחד מה יש מסביבו, ברגע אחד הוא היה משתגע. עכשיו, זה עין של אדם שהיא עובדת בתדירות מסוימת. עין של מצלמת וידאו, או מצלמה שמצלמה דיגיטלית, או מצלמה רגילה, עובדת בתדר הרבה יותר מהיר. לכן לפעמים שמצלמים אנשים, פתאום בפיתוח של התמונות מגלים שיש במצלמה קלטה דמויות של אנשים שנפטרו, שמרחפים בחלל האוויר. איך התורה קוראת לאנשים האלה שנפטרו? ככה כתוב. ואת נפש הרשע, רשע זה אחד שלא שומר מצוות התורה, לא מדובר על בן אדם רע, כן? ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע. מסבירים חז"ל מה זה כף הקלע? לוקחים את הנשמה של הרשעים וקולעים אותם מלאכי חבלה ויורים אותם מצד אחד של העולם לצד השני של העולם, והם מרחפים בחלל האוויר ואין להם רגע של מנוחה. זה איסורים נוראים הדבר הזה. ולפעמים מגלגלים אנשים בבית איפה שהם גרו או בבית הכנסת, למשל מי שלא רצה להתפלל, אז יכולים לגלגל אותו עכשיו כמה עשרות או מאות שנים בבית הכנסת שכל היום רק תפילה ישמע, מידה כנגד מידה, יהיה בחלל האוויר, ורק אסור לו לצאת מבית הכנסת, הוא חייב כל היום לשמוע שם תפילה, או תורה, או דברים כאלה. לפעמים מגלגלים אותו בבעל חיים, כמו כלבים, שפנים וכו'. לפעמים מגלגלים אותו באבנים, שזה דומם, וכו' וכו'. והמצלמות לפעמים קולטות תמונות. עכשיו, כל התמונות שאני מראה לכם, חוץ מאחת, אני אראה לכם גם איזה היא האחת הזאת, כולם נבדקו על ידי מומחים כדי שלא תהיה כאן תרמית, שלא הרכיבו פה שני תמונות, אני יודע, בפוטושאפ או משהו, במחשב, כן? חוץ מתמונה אחת, כל התמונות נבדקו. ובואו נראה מה המצלמות קלטו בחלל האוויר. תמונה אחת שצולמה על ידי אדם מטייל, תייר באושוויץ, שהיה בפולין. הוא צילם את השירותים איפה שהיו היהודים לפני שהוליכו אותם למשרפות, ושם בזמן שהוא צילם את זה, ככה כמו שנקרא תמונה תיעודית, בזמן שפיתחו את התמונה התגלה פרצוף צללית של ילד או ילדה, אני עדיין לא יודע מה זה בדיוק, אבל יש כאן אף, אתם רואים, הנה האף, הנה העיניים, שני עיניים, זה המצח, זה השיער, זה הסנטר, זה השפתיים. אני אתן לך דוגמה. ראית פעם, את יש לך במקרה כלב ואת יכולה להעיד על זה, קרה לך פעם שישבת לבד בבית, לבד את והכלב, נגיד היית קוראת איזה משהו ופתאום הכלב זינק בבעלה לפינה פתאום והתחיל להשמיע קולות? קורה כאלה דברים. מה קרה לכלב או לחתול שפתאום out of nowhere הם קופצים ומשתוללים? הם רואים משהו שהעין של אדם לא יכולה לראות. הם רואים. רואים, רואים. תמונה נוספת, בואו נראה. הם כולם מסביבנו, בואו נראה. הנה, תמונה, קפטן של חבורה. אתם רואים, החבורה שלו, אני יודע מה הם, קבעים או שוטרים, לא יודע בדיוק מה הם, טייסים אולי. הוא נהרג בתאונה מספר ימים קודם. כשהם באו להצטלם לתמונת מחזור, הוא לא רצה לפספס את התמונה. בין שני הראשים כאן, אתם רואים זה וזה? הוא בא והצטרף לתמונה הצללית שלו. הנה מגדילים את התמונה, אתם רואים? בין זה לזה, שימו לב, זה.
אני לא רואה מאחוריו.
תכף תראו, אתם רואים פנים פה? זה מת לפני כמה ימים בתאונה. ושצילמו תמונה, פתאום ראו שהוא הצטלם יחד איתם. זה תמונות בדוקות. אני אראה לכם איזו תמונה לא בדוקה. הלאה. בנובמבר 1995 נשרף לגמרי בניין דירות בארצות הברית.
95?
כן. שמעו טוב. התמונה שאתם רואים פה, צלם בשם טוני הורהיל, הוא בא למקום והחל לצלם את הנעשה. אחד מהתמונות המוצגות כאן למעלה, שהוא חזר לביתו ופיתח את התמונות, הוא ראה דמות מביטה בו, בתוך האש. לאחר בדיקה נמצא כי הרוח הזאת, מי היא? ילדה שבשנת 1977, 18 שנה לפני השריפה, הציתה אש גדולה במספר מבנייני העיר, ולאחר מכן פשוט נעלמה. אתם רואים? בתוך האש. הוא צילם תמונה של האש, ובתמונה תראו מה יצא, פנים של ילדה. תכף תראו, זה יש תמונות הרבה יותר ברורות מאלו. הנה תמונה שצילמו, תמונה משפחתית. מי זה שם בתמונה? פתאום פרצוף שלא היה. אתם רואים ילד? פרצוף שלא היה בתמונה בזמן התמונה.
מה זה שם, חלון?
לא, זה תמונה. על התמונה פתאום יש עוד פרצוף שאין אותו בתמונה האמיתית. הנה הפרצוף המוגדל. הלאה, נמשיך. זה תמונה שיותר מ-100 שנה צילמו אותה, את התמונה הזאת. שימו לב. בזמן שצילמו את התמונה, כמו שאתם רואים איך היו לבושים כולם פעם, החילונים, הגויים, שימו לב, כולם צנועים, נכדה בת שש, שמתה חודשיים לפני שהתמונה נלקחה, מצאו שהדמות שלה מגולגלת כנראה בחלל של הקיר. הנה כאן זה בגדול. הפנים, אתם רואים עיניים? הנה כאן, בקיר של הזה יש פה פנים, אתם רואים פנים? בלי שאלות. תמונה של טרייסי שנולדה ב-1975, ביום שלישי, שישי ה-13, ושימו לב בתמונה, בזמן שצילמו אותה, רואים דמות מאחורה בחלל האוויר, מטושטשת אמנם, אבל בהתחלה בדקו את זה וזה וכו', והם הגיעו למסקנה שיש שם מישהו מאחריה. תמונה נוספת, צילמו את הילד או הילדה במצלמה רגילה, זה בשנת 2001, תאריך מאי 5, 2001, מצלמה דיגיטלית, ורואים אישה בחלל האוויר. אתם רואים אישה? פרצוף? חצי פרצוף קלטו. כן. הלאה. לא יודעים מי זאת. הנה תמונה נוספת שצילמו. כל התמונות האלה נבדקו במעבדות והם קיבלו סרטיפיקט. זה לא איזה תמונות מהאינטרנט, כן? שומעים? הבחורה שבתמונה הייתה בטוחה שאין איש אחד בבית. שימו לב, איש עומד בתוך הבית. רוח בתוך הבית. אתם חושבים שהיא צדקה או לא? הלאה. בן אדם, לכן כתוב בשולחן ערוך שאדם חייב להיות צנוע בחדרי חדרים, כי תמיד יש שם אנשים אחרים. הוא לא יודע את זה. הוא מתלבש והכל. הלאה. הלאה. הילדה הקטנה הופיעה, שימו לב, בזמן שהצלמו פתאום רואים ילדה יושבת פה על המזנון. הלאה. תראו, אתם רואים, אני אראה לכם עכשיו אש, ב-1985, יער שלם נשרף על ידי ושרפו שם המון המון מכשפות. אתם שומעים או לא? מה קרה להם? תראו עכשיו. אבל לא להיבהל, כן? אני רוצה שתגידו לי, אם אתם רואים פה את המכשפות, איפה הן נמצאות? אתם רואים? סתם מתיחה זה היה. הלאה. עכשיו בואו נראה משהו קצת יותר מבהיל. תמונות שצילמו בבתי קברות. תמונות שצילמו בבתי קברות, אנדרסון סמיטרי, תראו דמויות בחלל האוויר. הנה דמות, פרצוף. הלאה, נמשיך, תראו. זה תמונות שצילמו בבתים, זה מה שיצא במצלמה, כל מיני אורות כאלה.
טוב, זה גם לי קורה.
גם לי זה קרה פעם, דרך אגב, התמונות האלה. הלאה, נראה. זה בית קברות, תראו מה יש באוויר, עיגולים. מה זה העיגולים האלה? לא יודעים. יש פה עוד כל מיני תמונות, הנה, וגויים שמצטלמים, תראו מה יש בחלל האוויר. כל מיני דברים מעניינים. בסדר, בסדר. אני רק מראה תמונות. אתה אולי לא מתייחס לזה, אבל אנשים, היום אנחנו מייחסים לדברים האלה חשיבות. זה לא סתם דברים. מאיפה זה בא, האור הזה? מה הוא? מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים מה זה. זה משהו רוחני.
לפעמים
שלא היה בחדר.
רגע, תעביר רגע אחורה, אני רוצה להגיד.
הרי בזמן שצילמנו, אנחנו לא ראינו את הדברים האלה.
הילד הזה שבתמונה עם הפפיון, זה גם קשור לתמונה?
איפה ילד עם פפיון? פה? לא, לא. הלאה, הלאה.
לא, תראי את זה למה.
הלאה, הלאה.
די,
נו, ליאור, ליאור, אתה תתפלא, אבל התמונה הזאת נבדקה. תכף אני אראה לכם תמונה שלא נבדקה. תכף. זו גם תמונה אמיתית. אתם רואים מישהו יושב איתה במגלשות. בסדר. לא את כולם המצלמה תפסה 100%, כן? הלאה. או, עכשיו תשמעו טוב על הסיפור הזה. אתם מכירים את טד דנסון, השחקן? הוא עשה סרט מפורסם, שלושה גברים ותינוקת. בזמן הצילומים, צילמו את זה באיזה דירה, והבמאי מוכן להישבע שבזמן שצילמו את הסצנה הזאת, איתו ועם האישה הזאת והתינוקת, לא היה אף אחד בחדר. ובזמן שפיתחו את המצלמת וידאו, שבאו לעשות עריכה לסרט, פתאום ראו ילד מסתתר בארון. ואחרי שהתחילו לברר עם הבעלבטים של הבית, מה התברר? שהילד הזה התאבד בתוך הבית, ירה בעצמו עם אקדח של אבא שלו, והרוח שלו חיה עוד בתוך הבית. והמצלמת וידאו של הסרט המפורסם הזה קלטה אותו. יש להם את זה. עד רבה, עד היום הם מראים את זה. הנה תמונה, שימו לב איזה תמונה. קבלן שיפוצים הלך לשפץ בית ספר, הוא צילם את הבית ספר בתמונות. תראו מה יצא בתמונות. יצא דמות של ילדה גמורה, תראו. ילדה בתוך הבית ספר. זה לא מחשפה, זה פשוט במצלמה יצא עם העיניים ככה. אם העיניים היו נורמליות, היית רואה שזה ילדה לכל דבר. זה המצלמה קלטה ככה. זה גם כן דמות שצילמו, לא יודעים מה זה. זה כנראה גם... זה גם איזה צללית. זה בחורה, לא יודע מה זה. הלאה. זה בפורטוגל צילמו את התמונה הזאת. הלאה. או, זה תמונה מזויפת. זו תמונה שהרכיבו. אתם רואים? כאילו זה הרוח. אבל זה כבר רואים, ממש. האמת, אני שראיתי את זה, חשדתי בזה, אחר כך ביררתי, זו תמונה לא אמיתית. אבל בואו נעבור הלאה, הנה זו תמונה אמיתית. אתם רואים, צילמו מישהו באוטו ותראו, רואים צלליות בחלון. לא יודע, שניים אני חושב, שני דמויות, שני רוחות. תראו איזה תמונה, צילמו בקרסי, תראו איזה תמונה של אישה זקנה. פרצוף של אישה זקנה, תראו. עכשיו אני אראה לכם סרט של הילד הדרוזי שזוכר את החיים שלו הקודמים. לילה טוב, תודה רבה, עד כאן, רק אני אראה לכם